אוקיי. בפעם הקודמת בעצם סגרתי איזשהו מעגל מסוים בדיון שלנו. דיברתי על שני סוגי בעלי תשובה, ואמרתי שיש מה שנקרא יום חוזר בתשובה, זה מישהו שמשנה תפיסת עולם, זאת אומרת, הוא חשב X ובאיזשהו שלב שינה את השקפתו ל-Y. היה חילוני ונהיה דתי. בעל תשובה בספרות חז"ל, כן, בספרות התורנית, זה לא זה. בעל תשובה בספרות התורנית זה מישהו שתמיד ידע ש-X נכון, וגם היום חושב ש-X נכון, רק בעבר הוא לא עשה את מה שהוא חשב, לא היה סינכרון בין איך שהוא התנהג לבין מה שהוא חשב, ועכשיו הוא בעצם שב בתשובה, הוא חוזר לנהוג כמו שהוא עצמו חושב. אמרתי ששני הסוגים האלה בעצם נבדלים, לכאורה נבדלים מאוד אחד מהשני, כי החוזר בתשובה בעצם זה לא משהו ש... זה לא... זאת אומרת, מה שהוא עשה בעבר בעצם לא היה חטא, פשוט חשב אחרת, ועכשיו הוא חושב אחרת. לכן למשל אי אפשר היה לדרוש ממנו בשלב הקודם לחזור בתשובה. למה? כי הוא חושב X, וזה מה שהוא עושה. מה אתה רוצה, איך תדרוש ממנו לחזור בתשובה? שמה? הרי אתה צריך לדבר איתו בשפה מנקודת המוצא שלו. ומנקודת המוצא שלו הוא חושב שזה מה שצריך לעשות. אז אתה לא יכול לדבר איתו לחזור בתשובה. אלא מה? יכול להיות שהוא ישנה את השקפתו, הוא ישתכנע בצורה כזאת או אחרת, אבל זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה נקרא לשנות את השקפתו. לחזור בתשובה זה לחזור לאיזשהו מקום שבו הייתי פעם. זה לחזור למקום ש... או לחזור, לחזיר את ההתנהגות שלי למקום שבו מאז ומעולם חשבתי שהיא צריכה להיות. אוקיי? אז פה אתה יכול להגיד, לכאורה, אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אתה עצמך מבין ש-X, אתה לא מתנהג ככה, אתה חייב לחזור ולהתנהג כמו שאתה עצמך מבין שצריך להתנהג. כן.
יש להם הרבה בעלי
תשובה
היום שהם גם
נכנסים בעד הלעזור. בסדר, לא אכפת לי, לא משנה לי, אני רק משתמש בזה כדי להגדיר את המושגים. יש הבעיה, וזה בפעם הקודמת בעצם ניסיתי לחדד, שההבדל בין שני הסוגים האלה הוא לא כל כך חד כמו שהוא נראה. בגלל ושם נכנסנו לבעיית חולשת הרצון. שאם נגיד, נחשוב על בן אדם שהוא חושב X, אבל הוא מתנהג Y. למרות שהוא חושב X. עכשיו, איך דבר כזה יכול לקרות? אז אמרתי, שכאשר צריך להגדיר קודם כל מה זה נקרא לחשוב X. לחשוב X אני לא מתכוון מהם הערכים שבעיניו ראוי לנהוג על פיהם. אני מדבר, אם תיקחו בחשבון את כלל השיקולים, אינטרסים, ערכים, יצרים, השפעות, כל מה שאתם רק רוצים, כל זה ביחד שורה תחתונה אומר לו תעשה X. בסדר? עכשיו הוא עשה Y. לא, תחזור בתשובה, אתה צריך לעשות X. הרי אתה עצמך חושב שצריך לעשות X. אתה צריך לעזור בתשובה. אלא מה? זה הטענה שפילוסופים שונים טוענים שבעצם מצב כזה לא ייתכן. לא יכול להיות מצב כזה, מצב של חולשת רצון, מצב שבו אתה לא עושה את מה שאתה רוצה. למה? כי בוא ננסה לחשוב על מישהו שאחרי כל נגיד, בוא נדבר על דיאטה, לא על חזרה בתשובה או חטא במובן הדתי או המוסרי, אבל על דיאטה זה יותר נוח לחשוב על זה. אוקיי, מישהו החליט לעשות דיאטה. עכשיו, הוא רואה עוגת קצפת נוצצת מול עיניו. קשה לו להתאפק, הוא אוכל אותה. אוקיי? עכשיו, אחרי שהוא אכל אותה, זה בדרך כלל מה שקורה, הוא פתאום נזכר שהוא בעצם נגד לאכול עוגות קצפת. זה תמיד נזכרים אחרי שעושים את זה. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, איך נפלתי? מה קרה פה? למה עשיתי את זה? הייתי חלש. נכון? זה מה שבן אדם כזה אומר לעצמו. הייתי חלש. זאת אומרת, רציתי לא לאכול את העוגה, רציתי לשמור את הדיאטה, אבל הרצון שלי היה חלש, ולכן לא עשיתי את מה שרציתי. עכשיו, ממה נפשך? אם אתה אומר שהרצון שלך היה בעצם לא לאכול, ובכל זאת אכלת, מה פירוש שהיית חלש? הפירוש הוא שהיית אנוס. זאת אומרת, משהו גבר עליך, למרות שרצית לא לאכול, משהו גבר עליך וגרם לך לאכול, זאת לא עבירה. אז זה לא צריך לעשות תשובה. היית אנוס. אלא מאי? לא היית אנוס. החלטת בעצם לעשות את זה למרות שיכולת לעמוד בניסיון ולא לאכול את זה. למה באמת עשית את זה? אז הטענה שם היא, עשית את זה כי יותר רצית את ההנאה מאשר את הדיאטה. אז אל תגיד לי שרצית לעשות דיאטה אבל הרצון שלך היה חלש. פשוט הרצון שלך לא היה בדיאטה, הרצון שלך היה לאכול ליהנות. נכון, אתה גם רוצה לעשות דיאטה, כמובן, אבל הרצון ליהנות היה יותר חזק מאשר הרצון לעשות דיאטה. לכן אם אתה לוקח בחשבון את כל השיקולים, לא רק את השיקולים הערכיים או חלק מהשיקולים, אתה לוקח את כל השיקולים והערכים והיצרים וכל מה שאתם רק רוצים, בסוף בסוף, בשורה התחתונה, מה אתה רוצה לעשות? מה שאתה רוצה לעשות זה מה שעשית. אם עשית את זה, זה כנראה זה מה שרצית. אם לא רצית, למה עשית? אלא אם כן היית אנוס. היית אנוס זה לא חטא. אז ממה נפשך אני אומר? אם היית אנוס זה לא חטא. אם לא היית אנוס, אז למה באמת עשית את זה? כנראה שרצית את זה יותר מאשר הטיפוחו. אלא מאי? שאתה תמיד עכשיו מסביר, פתאום אתה שם איזשהו דגש, לא לא, אבל הדיאטה הרבה יותר חשוב לי מאשר ההנאה. אז כנראה לא חשבת ככה, כי עובדה שאכלת. עכשיו פתאום אתה כנראה נרגעת, יש כבר פת בסלחה או הנעת מאב, כן? יש לך כבר פת בסלחה, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו נורא חשוב לי הדיאטה, עד הפעם הבאה שאני אפגוש עוגת קצפת. אז בעצם זה סתם משחק. כי מתי שאכלת את העוגה, אתה באמת רצית לאכול אותה. עכשיו אתה נמצא במצב אחר, אתה כבר לא רוצה, או אתה חושב שאתה לא רוצה, לא משנה. זה, אתם רואים למה זה פתאום חוזר להיות, חוזר בתשובה מהסוג הראשון. אתה בעצם מצפה מבן אדם שישנה את מה שהוא חושב, כי הרי מה שהוא עשה זה באמת מה שהוא חושב. אין מישהו שחושב X אבל עושה Y. אם הוא עשה Y, הוא חשב Y. אז מה? אז אני חוזר, שנייה אחת, אני חוזר עוד פעם לאותה שאלה, אז אם זה מה שהוא חשב, הוא חושב Y, אז איך אתה מצפה ממנו לחזור ולחשוב X, לשנות את תפיסתו? אותה שאלה ששאלתי על החוזר בתשובה, בעצם עולה גם ביחס לבעל התשובה. כי למעשה, בסוף בסוף, הוא עשה את מה שהוא חושב. ואם אתה רוצה שהוא יחזור בתשובה, אתה בעצם רוצה ממנו לשנות תפיסת עולם. לא להתנהג אחרת, להתנהג מסונכרן למה שהוא חושב. אוקיי? אתה להם?
אני לא אומר שזה פשוט לא נכון. יש דיסוננס קוגניטיבי, שאתה מאמין במשהו, אבל בין סיבה של אי, אתה לא מתנהג בעצם, אתה מחפש תירוצים, אתה אומר שזה בסדר.
דיסוננס קוגניטיבי זה התופעה ההפוכה. דיסוננס קוגניטיבי זה שאתה מצדיק לעצמך תמיד את מה שעשית. אם עשית משהו, אתה מצדיק לעצמך שבעצם זה מה שהיה נכון לעשות. פה אני מדבר על תופעה הפוכה. מדבר על מצב שבו אתה חושב X ואתה עושה Y. אחרי שעשית, יכול להיות שאתה תגיד לעצמך, לא, לא, בעצם חשבתי Y. בסדר, זה לא מעניין אותי, זה אחר כך. אני שואל, אבל מה קרה כשעשית?
כי זה נעשן, הרבה פעמים הם יגידו שזה רע, הרבה פעמים
הם יגידו שזה
בונה
נעשן, הם יגידו,
הם לא רוצים שרדים יעשו,
הם יגידו, הם טוענים, הם מוכרים לוקשים,
כמו שהם נורא מכורים ואז הם מנוסים,
בדיוק, זהו, אין, לכאורה יש רק שתי אפשרויות.
אם מכריח אותו לעשן, אז זה או שהם נורא נוסעים, או שהם נורא מכורים ואז הם נוסעים, או שהם לא כל כך...
הוא רוצה את ההנאה יותר מאשר את הבריאות, זה הכל, או שהוא אנוס, אבל אם הוא אנוס אז זה לא חטא, כן אני אומר, מה נפשך? או שהוא אנוס ואז זה לא חטא, או שהוא לא אנוס ואז זה מה שהוא רוצה. מה זה סקאלה? זה בינארי, או שהוא אנוס או שהוא לא אנוס, זאת אומרת שהוא קצת אנוס. המושג קרוב לאונס, אני מכיר אותו, אבל בהקשר הזה, מה זה נקרא קרוב לאונס? הוא היה יכול לעמוד בזה? אם הוא היה יכול לעמוד בזה, אז למה הוא לא עמד? יכולתו הייתה מוגבלת, זאת אומרת, הוא לא יכול היה לעמוד בזה? אתה צריך להחליט, זה בינארי. וזה הכל, אם הוא היה יכול, אז אם הוא עשה את זה והוא לא עמד בזה, כנראה זה מה שהוא רצה. זאת הטענה. אוקיי? עכשיו צריך להבין, זאת הבעיה של חושת הרצון. עכשיו, כתוצאה מהבעיה של חולשת הרצון, בעצם יוצא ששני המודלים האלה, הבעל, נקרא לזה הבעל תשובה והחוזר בתשובה, בעצם הם כן אותו דבר. זה לא באמת שני דברים שונים. כי אתה בעצם, גם מבעל התשובה, אתה מצפה שהוא ישנה את מה שהוא רוצה, לא שיחזור להתנהג כמו מה שהוא חשב וחושב מאז ומעולם. כי אם זה מה שהוא חשב, זה מה שהוא גם היה עושה. בעצם הטענה של חושת הרצון אומרת, אין סוג שני של בעל תשובה, כולם חוזרים בתשובה. לא כאילו הטענה. אבל זה בעייתי, כמו שאמרתי קודם, אז מה פירושה של התביעה מבן אדם לחזור בתשובה, לעשות תשובה? אתה לא יכול לתבוע מבן אדם לשנות את מה שהוא עצמו חושב. זה מה שהוא חושב. אם זה ישתנה, זה ישתנה, אבל לתבוע ממנו לשנות את זה באופן יזום, זה דבר שהוא לא ניתן לתבוע, הוא לא מובן לחלוטין. אז... אין בעיה, אבל הרצונות הסותרים האלה, אתה צריך להחליט מי מהם יותר חזק מבחינתך, ומבחינתי השורה התחתונה זה מה שאתה רוצה. ברור, תמיד יש רצונות סותרים. דיברתי על העוגה, נכון? השוקולד, סליחה, עם השוקולד, למה לאכול שוקולד? אחד אומר לאכול כי הוא טעים, אחד אומר לא לאכול כי הוא משמין. מי צודק? שניהם צודקים. הוא גם טעים וגם משמין. אז למה זה אוכל וזה לא אוכל? כי הוא אוכל בגלל שמבחינתו הטעם יותר חשוב מאשר השמנה, כן, השמירה על הפיגור. והשני הפוך. אז שניהם מסכימים, אצל שניהם יש את שני הרצונות. ההבדל ביניהם הוא בשאלה מה הסולם ביניהם, מי מהשניים יותר חזק. אז אם אני מסתכל עכשיו על השורה התחתונה, אחרי שאתה משקלל את כל החזק והחלש והכל, זה מה שאתה רוצה. ואם עשית את זה, אז זה מה שרצית. וכל השאר זה, לכאורה אתה מוכר לעצמך לוקשים.
אבל
מה
אדם
שחושב,
קוראים לא נכונים, אי אפשר לשכנע אותו?
לא, אפשר לשכנע אותו, בטח שאפשר לשכנע אותו. אבל אתה לא יכול לתבוע ממנו לחזור בתשובה, כשהוא נמצא בסיטואציה הזאת. כשהוא חושב X, אתה לא יכול להגיד לו, אתה חייב לחשוב Y. אני לא חייב, אני חושב X. אתה יכול לנסות לשכנע אותו, זה בסדר גמור.
למה לא להגיד שיש
אוקיי,
אתה מבויב
בשתי
שלבים. שלב ראשון,
שיהיה לך את המחפר. אבל למה, תכנע אותי קודם שמה שאני עושה לא בסדר, למה שאני אבדוק את זה, זה נראה לי מצוין, הכל בסדר. מה? אתה, אם תשכנע אותי אין בעיה, אז שכנעת אותי, זה החוזר בתשובה הקלאסית. כשאתה משכנע אותו ומשנה את תפיסתו, בסדר. אבל כשאתה בא בתביעה למישהו, אתה לא, ההסתכלות שלנו על זה היא לא שאתה אומר לו בוא תשנה את תפיסתך. לא, תפיסתך אתה יודע שאסור לעשות עבירות וצריך לעשות מצוות, הכל נכון וגם ידעת את זה אז. אתה לא צריך לשנות שום דבר בתפיסתך. כל מה שאתה צריך זה לחזור ולהתנהג לפי תפיסותיך. וכאן אני אומר שלכאורה זה לא אפשרי. מצב כזה לא באמת קיים.
יצר סיטואציה של אדם שבעולם לא פתח חומש, והוא במחשבתו יש לו מחשבות של מה הדבר הנכון ומה לא. אז חלק מחזרה בתשובה, תגיד לו, פתח חומש. בוא תראה מה מותר לעשות במעשה.
זה לא חזרה בתשובה. אתה אומר לו, אתה קורא לו לבדוק...
תתקן את המעשים.
אתה קורא לו, תבדוק את דרכך. אם תגיע למסקנה אחרת, אתה כמובן תתנהג אחרת. אתה לא צריך לשנות את המעשים. השינוי המעשים הוא לא רלוונטי. כשהוא יגיע למסקנה אחרת, הוא כמובן יתנהג אחרת, כי הוא הרי תמיד מתנהג על פי מסקנותיו. אין בעיה. אבל כל הסיפור הזה זה שינוי השקפות, זה לא חזרה בתשובה.
אני לא הבנתי למה זה אין בזה, כאילו אני חושב שפשוט יש פה שני שלבים. השלב הראשון הוא רק האמצעי בשביל שתוכל לך לחזור בתשובה.
אבל מה, אתה מדבר איתי. אני עכשיו מגיע לסרט אמת תשובה. זאת אומרת, אני חייב לעשות תשובה. למה אני חייב לעשות תשובה? הרי מה שעשיתי זה מה שאני חושב. מה פירוש מה שאני אומר לעצמי, אני חייב לעשות תשובה. אם אני אבדוק את דרכי ואני אגיע למסקנה שטעיתי עד עכשיו, אני משנה את השקפתי, בסדר גמור, זה יכול לקרות. יכול להיות גם שאתה תשכנע אותי, וזה ישנה את השקפתי. גם יכול להיות, הכל בסדר. אבל התביעה הזאת לעשות תשובה באופן יזום, היא תביעה לא מוגדרת. לא להכריח אותך, לבקש ממך אפילו, זה לא משנה.
אי אפשר לדעות, אי אפשר, אני חושב שנקודת ההתחלה של התורה היא ברמה הרבה יותר חזקה, עם זה שאנחנו בתור עם, גם לא בתור עם, אבל בעיקרון בתור עם, קיבלנו תורה מהשם. השם הוציא אותנו מארץ ישראל, אנחנו בארץ,
אוקיי, עכשיו מה אני חושב על זה? זה הכל...
אם אנחנו סטינו מזה, אז כן, למרות שחשבנו...
אז סטינו כי חשבנו שזה נכון לסטות או לא נכון לסטות? זה מילים. בסוף, למה סטינו? כי חשבנו שזה מה שנכון. גם וגם, אבל הגם השני יותר חזק מהגם הראשון. אז זה מה שחשבנו. כל הדברים האחרים לא עוזרים כלום. בסוף בסוף אתה נשאר בנקודה הזאת.
אתה יודע אם זה מה שחשבנו, זה מה
שעשינו. כן, לא, חשבנו, אני לא מתכוון במובן של מה נכון. אני אומר, אחרי שלקחת לחשבון את כל השיקולים, מה יותר חשוב לי ליהנות, ללכת אחרי היצרים שלי, או שהייתי אנוס, זה אפשרות אחרת, אבל גם על אונס לא עושים תשובה.
מאוד חושבי, אתה...
נכון. בסדר, אני אשמח לשמוע כל הצעה, בינתיים לא שמעתי.
למה יש סיפור בגמרא על אחר? כפי שאמר
לך, נאוראים, רבה, מתי היית במקומי? מנשה.
מה? מנשה. מנשה שאמר מרים את ה...
תולג לי מצה.
הוא צריך הרי עבודת...
הבאת מקורות וגמרות לא תעזור לי, גם אני חי בתחושה הזאת, אני לא צריך את הגמרה בשביל זה. אבל כשאתה עושה את הניתוח, אתה מגיע למסקנה שהתחושה הזאת היא אשליה, היא לא נכונה. זה השאלה. עכשיו, תמיד כשיש פרדוקס, כשאתה עושה את פרדוקס אכילס והצו, אוקיי? אז החשבון של אכילס והצו אומר שאכילס לא ישיג את הצו, נכון? אבל אכילס כן משיג את הצו, אנחנו יודעים, אוקיי? אז מה אתה אומר? אז לכן אין פרדוקס כי אכילס משיג את הצו? לא! כיוון שיש לי חשבון שאומר שאכילס לא ישיג את הצו, אני צריך להצביע מה בחשבון, תמיד בפרדוקס זה ככה, יש לי חשבון שהוא נראה נכון, המסקנה שלו היא בעייתית על פניה, ברור לי שהיא לא נכונה, אבל זה לא מספיק בשביל לפתור את הבעיה, אני צריך להצביע מה בחשבון לא נכון. עכשיו, שאתה מביא לי מקורות או תחושות שלי, הכל נכון, אני מבין את התחושות האלה, גם אני חי אותם. אני חי באופן ברור שיש דבר כזה חולשת הרצון. לגמרי, זה ברור לגמרי, בעיניי. אבל כשאתה עושה את החשבון, אתה בעצם מגיע למסקנה שזה סתם אשליה, זה לא יכול להיות. עכשיו, אם אתה לא מצביע לי מה בחשבון לא נכון, אז לא פתרת את הבעיה. אתה מבין? זה לא עוזר לי להצביע על זה שברור שהתוצאה לא נכונה, אני גם יודע את זה. השאלה היא, אבל איך, אז מה בחשבון לא נכון פה? זה השאלה. תראו, אני אנסה להציע... לא יודע מה זה בחירה, אתה חושב שיש קדוש ברוך הוא? אתה חושב שיש קדוש ברוך הוא? זה הכל, מה הבחירה? זה מה שאתה חושב. מה, אתה לא חושב שקדוש ברוך הוא, אבל אתה בוחר בכל זאת לעבוד אותו, מה?
אבל בטח, אנחנו בעולם הזה, אפשר להגיע לשתי המסקנות, כן?
אז תחליט, איזה מסקנה יותר נכונה בעיניך? זה לא שאלה של בחירה במובן השרירותי. צריך להחליט איזה מסקנה יותר נכונה בעיניך. זהו, אוקיי? המקבילה של בחירה, בחירה זה בתחום הערכי. המקבילה של זה בתחום האינטלקטואלי זה שיקול דעת. ויש הבדל בין שיקול דעת לבחירה במובן הזה, שבשיקול דעת לכאורה אתה מגיע לאיזושהי מסקנה שבסוף היא נראית לך יותר נכונה, זה לא החלטה חופשית, אוקיי? טוב, אז בואו, תראו, אני אנסה להציע איזושהי הצעה, ואני כבר אומר, אני קצת מתלבט לגביה בשורה התחתונה, אם היא באמת פותרת את הבעיה או לא. אבל אני אסביר למה אני מתכוון, תראו. אני אתחיל אולי עם איזה, אנחנו חוזרים הרי לבחירה חופשית, בסוף בסוף זה מה שנמצא בבסיס הכל. יש פילוסוף אמריקאי, נמצא הולנדי, פיטר ון אינווגן, והוא טוען טענה נגד קיומו של רצון חופשי, טענה לטובת הדטרמיניזם, או נגד קיומו של רצון חופשי, וזה חוזר כמעט בכל דיון על רצון חופשי. הוא מציע בעצם את הטענה הבאה, הוא אומר, תראו, יש שתי אפשרויות, או שיש למעשה שלי סיבה, או שאין למעשה שלי סיבה. אין אפשרות לשיבה. או שיש סיבה, או שאין סיבה. אם יש סיבה, אז התוצאה היא בעצם נגזרת דטרמיניסטית מהנסיבות שהיו קודם. ברגע שיש סיבה שחוללה את התוצאה, זה דטרמיניזם, זה לא בחירה חופשית. אם אין סיבה, אז זה אין דטרמיניזם. אז זה סתם עניין שרירותי. שוב פעם זה לא בחירה חופשית. עכשיו, כיוון שאין אפשרות שלישית, או שיש סיבה או שאין סיבה, לכן המושג רצון חופשי הוא אשליה, אין דבר כזה. זה הטענה שלו. עכשיו, זה חוזר, בכל מקום שדנים על בחירה חופשית, מתחילים מהטיעון הזה, זה מאוד נפוץ הטיעון הזה. מה, על פניו הוא נשמע אולי חזק, כי באמת מה יכול להיות? או שיש לך סיבה או שאין לך סיבה. איפה הבעיה? הבעיה היא בניתוח של האופציה של אין סיבה. נגיד שאין סיבה, הוא מזהה את זה אוטומטית עם אינדטרמיניזם. כלומר, עם התנהלות שרירותית, כן, מקרית, אקראית, יש לו תקראו לזה. אבל זה לא נכון. אין סיבה מתחלק לשתי תת אפשרויות. אפשרות אחת, מקרית, סתם, משהו שקורה באלמה. אפשרות שנייה, זה משהו שנעשה לשם תכלית כלשהי, לא מתוך סיבה, לא מכוח סיבה, אלא לשם תכלית, מתוך שיקול דעת, אם תרצו, תקראו לזה ככה. שניהם זה התנהלויות ללא סיבה. אבל זה שתיים. אז לכן כשאתה אומר או שיש סיבה או שאין סיבה, זה נכון, אין אפשרות שלישית. אבל האין סיבה, הוא מזהה את זה עם אינדטרמיניזם, וזה לא נכון. תחת הכותרת אין סיבה, חוסות שתי אפשרויות, לא אחת.
בשם תכלית אומר שיש סיבה?
לא. יש תכלית, אני החלטתי שאני שואף לערך, אני, לא, לא, יש טעם אולי, לא סיבה, זאת אומרת, אני רוצה להשיג, לא יודע מה, להביא את הדמוקרטיה למדינת ישראל, אז אני נוקט כל מיני פעולות שמטרתן להביא דמוקרטיה למדינת ישראל, עכשיו אין סיבה שמאלצת אותי לעשות את זה או שגרמה לי לעשות את זה, יש לי תכלית שאליה אני שואף, וזה מה שאני רוצה לעשות. אגב, אחד המאפיינים, אני חושב, הייחודיים, אולי המאפיין הייחודי ביותר של הרצון האנושי, זה היפוך של ציר הזמן. דיברנו קודם על היפוך של ציר הזמן. בעצם הרצון האנושי הופך את התכלית לסיבה. נגיד, אני רוצה לדבר מחר בבוקר, להיפגש מחר בבוקר עם חבר שלי. וכדי להשיג את התכלית הזאת, אני עכשיו מושיט את היד לטלפון, מצלצל אליו וקובע איתו פגישה. יוצא שהאירוע העתידי, שעוד לא התרחש, בעצם הפך לסיבה שחוללה עכשיו שרשרת אירועים שבסוף גם יביאו לאירוע העתידי הזה. וההיפוך הזה קורה ברצון. הרצון שלנו, יש לו את האפשרות הזאת להפוך תכלית לסיבה. ועכשיו מתחילה שרשרת חדשה, אבל אין סיבה קודמת שגרמה לשרשרת הזאת. כי אני החלטתי שאני רוצה להיפגש עם חבר שלי. סתם, אם הייתה סיבה, אז יכול להיות שהייתה סיבה לזה. אני אומר, נגיד החלטה שאין לה סיבה, החלטה שהחלטתי בגלל ערך מסוים או משהו כזה, אוקיי? אז זה אומר, במילים אחרות מה שאני רוצה לומר, זה שכאשר אין סיבה, זה לא אומר שהפעולה היא שרירותית. כשאין סיבה זה יכול להיות פעולה שרירותית, מקרית, וזה יכול להיות פעולה בלי סיבה, אבל עם תכלית או מתוך שיקול דעת, אוקיי? וגם זה פעולה בלי סיבה. מה? אין משהו קודם שיצר את הפעולה הזאת, שהכתיב את הפעולה הזאת, שחולל את הפעולה הזאת.
איפה
הביא דוגמה שיש סיבה? בעטתי בכדור והכדור עף, מה זאת אומרת?
לא, הכדור
אין
בחירה,
מה בחירה? ברור.
לא, אני שואל איזה
נתראה
סיבה שאנחנו
תרמיניסטים. לא, לא,
לא.
לא.
אמרנו שאין בחירה, שאם יש סיבה, אז אין בחירה.
נכון.
הרב עכשיו
הביא
של הכדור
אין בחירה,
לא
לבן אדם
אין בחירה.
טוב,
אז
אם יש משהו, אני לא יודע מה, מישהו, האש שורפת אותי ואני בורח, אוקיי? נגיד, או משהו כזה. עכשיו, אני יכולתי לשקול שאני לא רוצה להישרף, ולכן אני מחליט לברוח. הרבה פעמים אני לא עושה את זה ככה, אני פשוט בורח וזהו, אני לא עושה את השיקול, ואז באמת האש פשוט חוללה את הבריחה שלי, זה לא עבר דרך איזשהו שלב של החלטה. זה פשוט, פשוט קורה.
בין
שלוש
הכתרויות, או שיש סיבה, או שהשתיים שאין סיבה, בעצם אנחנו רק צזים בין שלושה. כלומר,
אנחנו יכולים לעשות...
כל פעולה שאנחנו עושים נובעת מאחד לשלוש.
נכון. הטענה שלי זה שיכולות להיות שלוש דרכי התנהלות. לא אחת ולא שתיים, אלא שלוש. זאת בעצם הטענה. אוקיי? ובנין וגם מניח שיש רק שתיים, ממילא הוא אומר, אז אין שלישית, הוא מניח את המבוקש. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שיש רק שתיים, אז ברור שאתה הוכחת שאין שלישית. אבל על זה הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה אם יש רק שתיים. זאת אומרת, הדיון הוא בדיוק על זה. מה בעצם ההבדל בין פעולה של שיקול דעת לבין פעולה דטרמיניסטית? אני אדגים את זה דרך המשל שכתבתי בכמה מקומות על מתווה טופוגרפי שבתוכו אנחנו פועלים. בואו ננסה לחשוב, ניקח את כל הדברים שפועלים עלינו, הגנטיקה והסביבה והחינוך וכל ההשפעות החברתיות והכל, אוקיי? כל מה שפועל עלינו, ונתאר כל יצרים וערכים, הכל, ונתאר את זה בצורה של איזשהו, כמשל, איזשהו מתווה טופוגרפי שבתוכו אני פועל. אוקיי? זאת אומרת, מה זה אומר המתווה הטופוגרפי הזה? נגיד, כשאני רוצה ללכת לכיוון הזה, אז אם יש לי הר, אז קשה לי ללכת בכיוון הזה. אם יש פה עמק, אז קל מאוד, מתבקש, נכון? אני מתגלגל למטה. עכשיו, במשל, הר פירושו שקשה לי לעשות את זה. בסדר? עמק פירושו שמתבקש לעשות את זה, קל לעשות את זה. זה מה שאני אעשה בעצם, אם אני לא אחליט אחרת, עוד רגע נראה. אוקיי? עכשיו, הקשה והקל הזה יכול להיות תוצאה של המון המון סיבות. נגיד, אם מישהו, אם מישהו נגיד מתגרים בו, אז השאלה אם הוא יגיב באלימות או לא יגיב באלימות, זה תלוי במבנה האישיות שלו, בחינוך שלו, בהשפעות השונות וכו'. יש אנשים שיש להם הר בכיוון של האלימות, אז להם יהיה קל לא להיות אלים, יהיה קשה להיות אלים. יש להם הר בכיוון של האלימות, אוקיי? אנשים אחרים שאין להם את החסמים האלה, אז הם יגיבו יותר באלימות, שם זה מישור או עמק אפילו, ולכן קל להם מאוד, מתבקש להם מאוד להגיב באלימות. אז הכיוונים על המפה הטופוגרפית הזאת, הם בעצם האופציות ההתנהגותיות שלי. והמתווה מתאר כמה קשה או קל או מתבקש לעשות את זה. אוקיי? זה בעצם הדוגמה של המתווה הטופוגרפי. עכשיו תחשבו מה קורה כשיש מתווה טופוגרפי כזה, ומונח שם איזשהו כדורון קטן. הכדורון בעצם יתגלגל למינימום אנרגיה, נכון? המתווה הטופוגרפי בעצם ייקח את הכדורון, והוא יקבע איפה יהיה הכדורון, או זרם מים, לא משנה. אז המתווה הטופוגרפי יקבע את המסלול של הכדור ושל זרם המים, לאיפה הם יגיעו ואיך הם ייסעו וכו'. הוא קובע הכל. מה קורה כשיש אדם שנמצא בתוך, במתווה טופוגרפי כזה, באיזושהי נקודה, והוא נגיד יש הר לפה ועמק לפה, והוא מחליט לטפס על ההר, נניח, הוא יכול, אז הוא יעלה על ההר. עכשיו הוא יצור פיזיקלי, זאת אומרת ברור שזה יעלה לו אנרגיה, נכון? זה לא שהוא יכול לעשות את זה בלי אנרגיה, אין, הכללי הפיזיקה חלים עליו, אבל הוא בניגוד לכדורון יכול להחליט לטפס על ההר, הכדורון לא, אם יש פה הר ופה עמק, הכדורון ירד לעמק. אז מה ההבדל בעצם? ההבדל בעצם זה שהכדורון, המתווה הטופוגרפי קובע את התנהגותו. לגבי האדם, המתווה הטופוגרפי משפיע על התנהגותו, אבל לא קובע. אומרת, יש מחירים, יש דחפים, יש יצרים, הכל ברור, הכל פועל עליי, אני לא חי בוואקום. אבל בסוף בסוף אני יכול להחליט להשקיע את האנרגיה הדרושה ולטפס על ההר. לשלם את המחירים שצריך לשלם, כי אני יצור פיזיקלי, אבל אני יכול להחליט לעשות את זה, ולטפס על ההר. אז אם אני דוגל ברצון חופשי, אז בעצם מבחינתי מה שזה אומר, זה שאדם על מתווה טופוגרפי נתון, לא מתנהג כמו כדורון על המתווה הטופוגרפי הזה. אולי בממוצע כן, באיזושהי מספרים גדולים, עוד רגע אני אולי אעיר על זה, אבל בגדול הוא לא מתנהג אותו דבר, הוא יכול להחליט לאבד אנרגיה. בסדר? או אנרגיה פוטנציאלית, לרכוש אנרגיה פוטנציאלית, אם תרצו. בסדר? הוא יכול להחליט, הכדורון לא יכול להחליט. מה זה בעצם אומר? תראו, הרבה פעמים, אני אספר לכם, יש לי בן שעובד בפייסבוק. עכשיו, יום אחד הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, מה, האמת, כל האנושות זה חבור, זה פשוט, איך קוראים, חבורת נמלים, איך אומרים בחבורת נמלים? להקת נמלים, כן, אוקיי, לא יודע איך לקרוא לזה, אוסף של נמלים בקיצור. הוא אומר, אתה מסובב איזה כפתור כזה, כפתור לשם, אתה אופ, אתה רואה איך שהחברה האלה זזים, אני אגיד לך כמה אחוזים יקנו את המוצר הזה, באיזה יום, מתי, איפה, וזה עובד, הוא אומר כמו שעון שוויצרי. יש כמובן איזושהי התפלגות, אבל הממוצעים נשמרים בצורה מאוד מאוד מרשימה. אתה כשאתה מסתכל על זה מהחלונות הגבוהים של פייסבוק, העולם באמת נראה כמו כן נמלים. הוא יכול ללחוץ על כפתור, ובאוסטרליה ביום ראשון בשעה 2, תהיה עלייה של 10% בצריכה של משהו, של איזה מוצר. והוא יודע מראש שזה מה שיקרה, והוא יודע שבבלגיה למשל זה יקרה שעתיים אחרי, וזה יהיה רק 8% ולא 10%, כי שם המנטליות אחרת, שם זה עובד, לא יודע בדיוק, משהו כזה. עכשיו הוא אומר, זה ממש מדכא, לראות את הדבר הזה, זאת אומרת, אתה בעצם רואה שאנשים שחושבים את עצמם לאיזה, אני לא יודע מה, יצורי נזר הבריאה, בסך הכל מתנהלים כמו חבורת נמלים. אז אמרתי לו, שאני חושב שזה טעות גדולה, ההסתכלות הזאת. תסתכלו למשל על הטלת קובייה. כן, חוק המספרים הגדולים בהטלת קובייה. אנחנו מטילים קובייה, ונגיד קובייה הוגנת, אז זה שישית, סיכוי של שישית לכל אחת מהפאות. אוקיי? אם הטלתי 12 הטלות, אין סיכוי בעולם שזה נפל 2 על כל פעה, נכון? לא יקרה. למרות שזה הממוצע, את התוחלת היא זאת, אבל זה לא יקרה ב-12 הטלות. אבל ב-12 מיליארד הטלות, אז יהיה פחות או יותר 2 מיליארד על כל פאה, פלוס קצת, פלוס מינוס קצת, אבל זה יהיה פחות או יותר 2 מיליארד על כל פאה. זאת אומרת, אני יכול לנבא מראש בצורה מאוד מדויקת מה יהיה בסקלות הגדולות, מה יקרה במספרים גדולים. עכשיו, זה קורה למרות שבכל אחת מן ההטלות כל תוצאה אפשרית, הכל פתוח. יותר מזה, בין הטלה להטלה אין תלות. רק שאין תלות. זה לא למרות שאין תלות, זה בגלל שאין תלות. זאת אומרת, אם הייתה תלות לא יכולת לנבא. אז זה נורא מוזר באינטואיציה הראשונית. זה בעצם אומר שכאשר אין תלות בין האירועים, דווקא אז אני יודע בדיוק מה תהיה התמונה הגדולה. אני הייתי מצפה שיהיה בדיוק הפוך. זאת אומרת, כשאין תלות בין האירועים, אז אני בדיוק יודע מה יקרה. עכשיו, למה? הרי אלה יודעים כבר שזה נפל כבר 2 מיליארד פעמים על 2, אז עכשיו צריך עוד להכלס את השני מיליארד של 3 ושל 7 ושל 6. סליחה, הרי הם לא יודעים אחד על השני, כל הטלה זה משהו אחר. אבל דווקא בגלל זה, זאת אומרת, לא למרות אי התלות אנחנו יכולים לנבא, אלא בגלל אי התלות אנחנו יכולים לנבא. עכשיו, חוק המספרים הגדולים למרבה הפלא עובד לא רק על אירועים מקריים, אירועים טבעיים, מקריים, מה שלא יהיה, לא מקריים אף פעם, לא משנה, אבל אירועים, כן, מה שאנחנו קוראים מקריים, הטלת קובייה, אלא זה עובד גם על התנהגויות של בני אדם. על זה יושבת הפסיכולוגיה. חוק פסיכולוגי בעצם עושה סטטיסטיקה על התנהגות של בני אדם, ומנסה לצפות איך התנהגו בני אדם. עכשיו, על בן אדם פרטי, לא ממש תצליח לצפות כנראה מה הוא יעשה. אבל אם תיקח קבוצה של הרבה בני אדם, אז החוק הפסיכולוגי מתאר לא רע מה פחות או יותר יקרה בתמונה הגדולה. גם שם יש את חוק המספרים הגדולים, למרות שכל אחד מהאנשים בעצם זה לא תהליך מקרי. זה תהליך של בחירה או שיקול דעת או מה שלא יהיה, לא משנה, כל אחד מחליט מה שהוא מחליט. אבל בסוף בסוף התמונה הגדולה היא תמונה שאתה יכול להגיד עליה דברים די מדויקים. למרות שעל כל מקרה לחוד אתה לא יכול להגיד כלום, כמו בהטלת קובייה אתה לא יכול להגיד כלום, על מקרה, על אדם מסוים שנמצא בסיטואציה מסוימת אתה לא יכול להגיד כלום, מה הוא יעשה. אבל אם תשים שם 1,000 בני אדם שעברו חינוך נגד אלימות, בנקודה הזאת שמתגרים בהם והשאלה מה הם יעשו, ותשים אחרי זה 1,000 בני אדם באותה נקודה בדיוק שלא עברו חינוך נגד אלימות, אתה יכול לראות בצורה מאוד מובהקת שבאלף הראשונים תהיה תגובה פחות אלימה מאשר באלף השנייה. פחות באופן מובהק, אוקיי? ואפשר אפילו לנסות לחמת את זה, אני לא יודע בדיוק מה, עד כמה שאפשר כן לקבוע איזשהו נסיבות אחידות לכולם, זה קצת קשה, אבל ברמה העקרונית, במספרים הגדולים זה עובד. אמרתי לו שגם בהתנהלות הזאת של פייסבוק, כן, האלגוריתם הנוראי, גם בהתנהלות הזאת, העובדה שאתה יכול לשלוט ואפילו לנבא מה שיקרה במספרים הגדולים, לא אומרת שלאנשים אין בחירה. וגם לא אומרת שהם לא עושים בשימוש. הם עושים בשימוש, ואתה לא שולט באף אחד מהם בכלום. כל אחד מהם בוחר חופשית. אבל במספרים הגדולים, בסופו של דבר יוצא מה שהנסיבות מכתיבות, מה שהמתווה הטופוגרפי מכתיב. אתה קובע את הסביבה שבתוכה האנשים פועלים. אתה לא משפיע על האנשים. אתה קובע את הסביבה שבה האנשים פועלים. ובהינתן הסביבה, אם כל אחד בוחר באופן חופשי, אז על מיליון בני אדם אתה כבר פתאום תראה איזה דפוס שאפשר לצפות אותו מראש. זה בדיוק, זה הרמב״ם בפרק ו' בהלכות תשובה. הרמב״ם שם שואל, הרי המצרים, למה הקדוש ברוך הוא נפרע מן המצרים? הרי הוא כבר בברית בין הבתרים, אמר לאברהם אבינו, גר יזרעך וארץ לא להם, עבדו ומינו אותם 400 שנה, אז מה הוא רוצה מהם? אז הרמב״ם אומר, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא גזר על שום מצרי בודד, הוא גזר רק על המצרים באופן כללי. אז הרמב״ם אומר עליו, זה דברי נערות. מה זאת אומרת? כן, בשפה שלנו, אם יש 100 מצרים, 99 בחרו בטוב, לא משתעבדים בישראל. למצרי ה-100 יש בחירה? הרי בסוף בסוף הם צריכים להשתעבד בישראל, הקדוש ברוך הוא קבע את זה מראש. הרמב״ם שם מניח אגב שהקדוש ברוך הוא לא רק ידע את זה מראש, אלא הקדוש ברוך הוא חולל את זה. לכן זה לא השאלה של ידיעה או בחירה של פרק ה', זו שאלה של קביעה או בחירה, פרק ו', כן? הוא יצר את המצב הזה, הוא גרם להם לעשות את זה, שזה עוד הרבה יותר קשה, אז מה אתה רוצה מהם? למה אתה מעניש אותם? אז הרמב״ם אומר לא, הוא גרם להם באופן קולקטיבי, אבל לכל מצרי לחוד יש בחירה חופשית. וזו תשובה מצוינת. תשובה מצוינת. מה זאת אומרת? כאשר אתה קובע, תגיד שאני יכול, יש לי שליטה למתווה הטופוגרפי, שבתוכו אנשים פועלים. ונגיד שאני אעשה הטיה מסוימת של המתווה לטובת השיעבוד של עם ישראל. כן, נגד הבחירה בטוב של לא להשתבד בעם ישראל, אלא אני אעשה איזה הר בכיוון שלה להתנהג טוב, ועמק בכיוון שלה להתנהג רע. כל בן אדם יכול להחליט לטפס על ההר. הוא לא חייב להתגלגל לעמק. אבל בגדול, ברור שבמספרים הגדולים, יהיו יותר אנשים שירדו לעמק מאשר שיתפסו על ההר. ולכן אני יכול לקבוע מראש שהמצרים ישתעבדו בעם ישראל, למרות שלכל אחד מהם יש בחירה חופשית.
כן, כן,
נמלים. מה?
כן,
אנחנו כן נמלים במובן הקולקטיבי, אבל להיות כן נמלים במובן הקולקטיבי לא אומר שלכל פרט אין בחירה. כן, כל בן אדם יש לו בחירה, הוא אחראי למעשיו, ואם הוא היה לו בסדר, הוא צריך לתת את הדין. נכון, שבאופן סטטיסטי, זה הכיוון. מי שעבר ילדות קשה, יגיע יותר בקלות לגניבה. נגיד, האם אתה פותר אותו מאחריות בבית משפט בגלל זה? ממש לא, כי יש לו בחירה חופשית. בטיעונים לעונש, כן, בטיעונים לעונש זה יכול לקחת מקום. זאת אומרת, תשמע, היה לו מאוד קשה להתמודד. בסדר, אז הוא יקבל רק שנת מאסר ולא חמש שנים מאסר. בטיעונים לעונש, אבל עצם האחריות כשלעצמה ודאי קיימת. אותו דבר, כל פעם אנחנו, כל יומיים אנחנו שומעים מחדש על תגלית גנטית חדשה. פעם אחת מגלים גן שאחראי על האלימות, גן שאחראי על אמונה באלוקים, על אתאיזם, על קמצנות, על פחדנות, על כל דבר עלי אדמות, יש כל מיני אוסף, זה בדרך כלל לא גן אחד, לא משנה, איזשהו אוסף של גנים שאחראי על תכונות מסוימות. ושוב פעם אנשים מגיעים לאותה מסקנה שבעצם אנחנו איננו אלא תמונת נוף הגנטיקה שלנו, ולא שום דבר חוץ מזה. אין לנו בחירה חופשית. וזה שוב פעם אותה טעות. וששום מבנה גנטי בינתיים, בטח מה שגילו עד עכשיו, אני מאמין שגם יגלו הכל, אבל בינתיים, בטח מה שגילו עד עכשיו, שום מבנה גנטי לא יכול לקבוע בוודאות מה יעשה בן אדם. בודד. אם הוא כן יאמין, לא יאמין, יהיה קמצן, לא יהיה קמצן. לא. הוא יכול לקבוע את הנטייה. יש לבן אדם נטייה להאמין, נטייה להיות קמצן, נטייה להיות אלים, לא, הכל נכון. אבל מה שהוא יעשה בסוף, זה תלוי בשאלה מה הוא יחליט. הוא יכול להחליט, יהיה לו קשה אולי להאמין, אז הוא יחליט לטפס על ההר וישלם את המחיר ובכל זאת יאמין. אז את הנטייה זה יכול לקבוע, אבל לא את מה שהוא יעשה. עכשיו, כשאני רוצה להשפיע על בן אדם, אני לא יכול להשפיע על הבחירה החופשית שלו, אני יכול לכוונן את המתווה הטופוגרפי שבתוכו הוא פועל. ואז סטטיסטית זה יכול להטות את המשקלות בבחירה שלו, אבל עדיין הוא תמיד יכול להחליט מה שהוא מחליט. במספרים הגדולים אני אראה את ההשלכות של הכיוונון הזה. אוקיי? זה בעצם הטענה. זאת אומרת שכאשר אני מדבר על תמונה ליברטנית, תמונה של בחירה חופשית, אין הכוונה, בניגוד למה שהרבה פעמים חושבים, זה לא, הקריקטורה של תמונה, של בחירה חופשית, זה שאני פועל בוואקום. בעצם האנשים שתוקפים את התפיסה הליברטנית, אומרים, תראה, יש גנטיקה, יש חינוך, יש זה, הם בעצם מניחים שליברטניזם פירושו פעולה בוואקום. שאין שום השפעות, ואני בוחר באופן חופשי, אבל זה לא נכון. שום ליברטן שפוי לא חושב שאנחנו פועלים בוואקום. כל אחד מבין שיש השפעות לגנטיקה שלנו, לחינוך שלנו, לסביבה שלנו, ברור. אבל השאלה אם ההשפעות האלה משפיעות על מה שאני עושה, או קובעות את מה שאני עושה. זה הפוך, זה שני דברים שונים לגמרי. משפיעות על מה שאני עושה בוודאי. ולכן סטטיסטית במספרים הגדולים אני אמצא את זה. אבל הטענה הליברטנית היא שהן לא קובעות את מה שאני עושה. הן רק משפיעות על מה שאני עושה. אוקיי? עכשיו, מה קובע? הבחירה שלי. ובחירה, יש מחירים כמובן, אתם יודעים, זה... דוגמה מאוד חביבה עליי, אתם יודעים, אפשר להביא שלושה או ארבעה מודלים לבחירה חופשית. יש את הבחירה החופשית בסוריה. כן? אדם נכנס לקלפי, בוחר באופן לגמרי חופשי מהפתק היחידי שנמצא שם בקלפי, אסד משלשל אותו לקלפי, ומי שנבחר זה מי שקיבל את רוב הקולות. זאת אומרת, אסד, זה תמיד עושה 99.7 אגב, אני לא יודע איפה ה-0.3 אחוז הזה תמיד נעלם, אבל... כן, זהו. אבל אז זהו, זה הבחירה החופשית בסוריה. הבחירה החופשית הזאת היא כמובן פסאדה. נכון? אין שם בחירה חופשית, אף אחד לא משפיע לך כלום. אתה עושה מה שאתה רוצה. רק מציבים בפניך אופציה אחת בלבד. עכשיו אתה יכול להחליט באופן חופשי, אבל בין מה למה, אוקיי? הסוג השני של בחירות חופשיות או דמוקרטיות, זה בשוויץ. שוויץ המטאפורית, כן? מה קורה בשוויץ? אתה ניגש לקלפי, יש כמה מועמדים, כל אחד בוחר באופן חופשי את המועמד שהוא רוצה, מי שנבחר ברוב קולות הוא נשיא שוויץ, אוקיי? נהדר. חוץ מזה שבשוויץ שלנו אין בעיות. מה אכפת לי מי יהיה הנשיא? זה הגרלה. אם יש בעיות, אז צריך לדעת איך להתמודד איתם, הוא מציע דרך כזאת, הוא מציע דרך אחרת, יש מחירים, צריך, צריך לראות מי, מי יותר מתאים ומי פחות מתאים, זו בחירה אמיתית. אבל במקום שאין בעיות, אז תעשה הגרלה. אני בוחר באופן חופשי, החופש שלי לבחור הוא כמובן חופש לגמרי. רק אין לו שום חשיבות ומשמעות. מה זה משנה שאני בוחר באופן חופשי? יכולתי גם להגריל. אין שום שיקולים לפה ולשם. לבחירה שלי יש משמעות, כאשר יש שיקולים הרי גורל לפה ולשם, יש מחירים לפה ולשם. לכן, הבחירות אמיתיות שיש להן משמעות ערכית, זה כאשר יש לי בחירה חופשית בין כמה אפשרויות, אבל יש מחירים לכל אחת מהבחירות, והמחירים האלה גם לא תלויים בי, הם מוכתבים לי הרבה פעמים, הם לא תלויים בי. ומה שאני עושה, אני משתדל למצוא את הדרך האופטימלית לנטרל, או להתנהל בתוך המסגרת של האילוצים האלה, שכפויה עליי. זה בעצם, יש כמובן מודל רביעי. המודל הזה אומר שיש לך, יש מחירים, יש לך כמה אפשרויות, אבל כל האפשרויות האלה מתנקזות לאותו מקום. זה בעצם המקרה של מדינת ישראל, נדמה לי. יש פעם חבר שלי סיפר לי שחבר שלו טייל בבורמה, מיינמר. ושם בג'ונגלים, יש שם ג'ונגלים מטורפים כאלה, הוא הגיע באמצע הג'ונגל לאיזה כפר מקומי כזה של חושות, משהו נורא פרימיטיבי. הוא אומר, יש שם איזה בית דואר. הוא אומר, וואלה, נשלח מכתב. זה היה עוד לפני עידן הטלפונים והכל. נשלח מכתב לארץ. והגיע לשם, הוא נדהם, הוא רואה שם על הקיר של הדואר המון תיבות ממוינות לפי הבשות והארצות. באמצע הג'ונגל, מי עובר פה בכלל? מה? זה לא יאומן. קיצור, הוא עומד שם, היה איזה תור, הוא עומד שם, ויש שם שנב כזה שאתה ניגש, והקיר עם התיבות דואר הוא פה. אתה צריך לקנות בול או משהו כזה, ואז זה שלשל לתיבה הרלוונטית, אוקיי? עכשיו, כשהוא מגיע לשנב, הוא רואה את הצד האחורי של התיבות האלה. ובצד האחורי של התיבות האלה היה סק אחד גדול שאסף את כל המכתבים. זאת אומרת, אתה משלשל את זה לכל מקום שאתה רוצה, אבל הכל נופל לאותו סק. אז זה פחות או יותר מה שקורה אצלנו. זאת אומרת, יש אפשרויות שונות, אתה יכול לבחור חופשי בין האנשים, אתה תמיד מקבל אותו דבר. אפשרות השלישית זה מקום שבו יש מחירים, ואתה צריך להחליט על אופציה שמתמודדת נכון עם המחירים האלה. בחרת נכון, מצוין, בחרת לא נכון, סבא תוצאות. זה גם שם וגם שם, יש חופש בכל ה... כי לכאורה בכל המקומות יש חופש. בסוריה זאת פסאדה, זה לא באמת חופש, כי יש רק... אף אחד לא כופה עליך, אבל יש רק אופציה אחת. זה דטרמיניזם. בשוויץ זה אינדטרמיניזם. אתה יכול לעשות הגרלה מי יהיה הנשיא, הרי זה לא מעניין. זה בעצם אינדטרמיניזם, זה הגרלה. נכון? מתי זה בחירה? זה לא דטרמיניזם ולא אינדטרמיניזם. זה מצב שבו אתה בוחר, אבל יש מחירים. הטופוגרפיה מסביב, לא אתה בחרת אותה. היא נתונה. השאלה היא איך אתה מתנהל בתוך הטופוגרפיה הנתונה הזאת. כן, יש ארי אלון, אתם יודעים איזה, זה הבן של השופט אלון. הוא כזה מגיד חילוני, כזה דרשן חילוני, דתל"ש. והוא כתב כמה פעמים על הבחנה בין האדם הרבני לאדם הריבוני. הוא אוהב תמיד משחקי מילים כאלה, כמו דרשנים חסידים. אז האדם הרבני זה כאילו האדם הדתי שבעצם מכתיבים לו את החוקים, מה נכון ומה לא נכון לעשות וכו', והאדם הריבוני זה אדם שמחוקק לעצמו את החוקים, אדם אוטונומי וכו', ממש מפעים. אז אתם מבינים שהזהות הזאת היא מגוחכת. טוב, תנסו לחשוב למשל על מישהו שחוקק לעצמו את החוק להיות רוצח שכיר. הוא חוקק באופן לגמרי אוטונומי, בחר בקריירה מכניסה, כן, אומרים שזה משלמים לו רעה למקצוע הזה, להיות רוצח שכיר, הוא מקדיש את כל חייו למטרה הנעלה הזאת. האם בעיני ארי אלון זה מודל לחיקוי? זה דמות הוד? אני מניח שלא. למה לא? הוא באופן חופשי, הוא חוקק לעצמו את ערכיו, כי הוא חוקק לעצמו ערכים רעים. נכון? רגע, אז מה קובע מה קובע מה זה רעים ומה זה טובים? לא החקיקה שלך? לא. זאת אומרת, מה זה רעים ומה זה טובים? זה נתון. עכשיו השאלה, בדיוק, עכשיו השאלה, במה אתה בוחר מתוך הרעים והטובים? זאת אומרת, שגם אתה לא מחוקק לעצמך את ערכיך. מה שאתה מחליט זה האם ללכת עם הערכים, חולשת הרצון, כן? האם לעשות את מה שאני חושב שנכון, או לא לעשות את מה שאני חושב שנכון. זה בעצם הבחירה שעומדת בפניך, אף אחד לא מחוקק לעצמו את הרחב. יש מקרים שבהם אפשר להתלבט על מהו הערך הנכון, ואז יש ויכוחים, זה בשוליים. אבל בגדול, הדברים הבסיסיים, אף אחד לא מחוקק לעצמו את הרחב. השאלה אם אתה עומד במה שנכון או שלא עומד במה שנכון, זה הבחירה שלך. ולכן יש רבנים וריבונים בין החילונים, ויש רבנים וריבונים גם בין הדתיים. החלוקה הזאת ממש לא, היא אורתוגונלית. כן, ההבדל בין דתי וחילוני הוא מאונח להבדל בין רבני וריבוני. יש כאלה וכאלה בכל אחד משני הצדדים. אז גם שם אני אומר בעצם אותו דבר, גם כשאתה פועל באופן חופשי, אתה פועל בתוך מסגרת אילוצים, ערכים, מחירים, נתונה, שהיא לא בידיך. ובכל זאת זה נקרא שאתה בוחר באופן חופשי, לא רק זה, אלא דווקא בגלל זה יש לבחירה שלך ערך או משמעות. יש מחירים, לא כל דבר הוא אותו דבר, אי אפשר לעשות הגרלה. זה שיקול דעת שאתה גם תיסע בתוצאות, אם אתה בוחר נכון או לא נכון. דווקא אז יש לחופש שלך לבחור איזשהו סוג של משמעות. לכן, כאשר אנחנו מדברים על בחירה חופשית, אנחנו לא מדברים על פעילות בוואקום. יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על האדם, וגם בתמונה הליברטנית, הדברים האלה משפיעים. אלא שבתמונה הליברטנית הם משפיעים, ולא קובעים את ההתנהגות של האדם. בתמונה הדטרמיניסטית, הדברים האלה קובעים את ההתנהגות שלו. לכן למשל דטרמיניסט חושב שהפסיכולוגיה לא מצליחה עדיין לנבא את ההתנהגות של בני אדם, בגלל שזה מדי מורכב. זו התשובה שהוא נותן. אנחנו לא יודעים, אין לנו מספיק ידע פסיכולוגי. אנחנו, זה מורכב מדי. הליברטן טוען שזה לא בגלל המורכבות. אז גם אם אני יודע את כל הפסיכולוגיה, גמרתי את המחקר, אני שולט לגמרי, אני מכיר את המפה של האדם, אני יודע בדיוק את המפה של האדם המסוים הזה, הכל, ויש לי את מלוא הידע הפסיכולוגי. עדיין אני לא יוכל לדעת מה הוא יעשה, כי יש לו בחירה חופשית. עכשיו, הפסיכולוגיה עוסקת בלתאר את המתווה שבתוכו אנחנו פועלים. הפסיכולוגיה לא מתארת אותנו. אנחנו זה מי שפועל בתוך המתווה הזה, זה לא המתווה. המתווה זה הסביבה שבתוכה אנחנו פועלים. בתמונה הליברטנית. בתמונה הדטרמיניסטית, אנחנו זה הסביבה. זה לא סביבה, אלא אנחנו זה המתווה הטופוגרפי. כן, ואז בעצם זה קובע מה שהכדור יעשה. אין בכדור משהו מעבר למתווה הטופוגרפי הזה. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהבחירה היסודית של האדם, היא בעיקר, האם לבחור, האם להיות כדורון או להיות אדם. אדם יכול להתנהל בצורה של כדורון, ואז הוא ייתן לסביבה, הסביבה אני מתכוון גם הפנימית וגם החיצונית, הסביבה הנפשית, הסביבה הפיזית, כל הדברים שמשפיעים עליו, הוא ייתן לסביבה להוביל אותו ולנווט אותו לכל מקום שהיא לוקחת אותו. אבל אם הוא עובד במוד של אדם, אז הסביבה לא קובעת, היא משפיעה, אבל היא לא קובעת, אוקיי? ובעצם אני חושב שברוב המקרים, הדילמה של האדם זה האם להיות בוחר או לא, ולא במה לבחור. אפשר להמשיל את זה, להגיד למישהו שרכב כנגלון, שמחזיק במושכות של סוסים. עכשיו, אם הוא מחזיק במושכות, אז הוא יכוון את הסוסים לאיפה שהוא רוצה. אם הוא שומט את המושכות, אז הסוסים ייקחו אותו לאיפה שהם לוקחים אותו. אוקיי? הבחירה של האדם זה האם לשמוט את המושכות או להחזיק אותה. האם לשמור את השליטה אצלו, להיות בוחר, ועוד פעם, יש את המחירים, הסוסים יתנגדו, אתה לא בקלות תיקח אותם מאיפה שאתה רוצה, אבל אתה עדיין יכול לבחור לקחת אותם גם אם הם לא רוצים ללכת, ואתה סיכויים רבים שתצליח, אוקיי? לא תמיד, אבל סיכויים רבים שתצליח. הסוסים לא קובעים מה שאתה עושה, הם משפיעים על מה שאתה עושה, אבל בסוף בסוף אתה מחליט. אם אתה שומט את המושכות, אז בעצם אתה אומר, אוקיי, אני בוחר להיות כדורון, והנסיבות ייקחו אותי לאיפה שהן, לאיפה שהן לוקחות אותי. יש, בהקשר הזה, אני חושב שהתמונה הזאת בעצם אומרת שכאשר אנחנו דורשים מבן אדם להתנהל נכון, אנחנו בעצם צריכים לדרוש ממנו דרישה כפולה. א', להיות בוחר, וב', לבחור נכון. אתה יכול לבחור לא נכון, ואז לעשות את הטעות, אתה יכול לא לבחור, להיות כדורון, לשמוט את המושכות, ואז הנסיבות ייקחו אותך לעשות משהו לא נכון. אוקיי? ומה שנדרש מבן אדם זה בעצם לא להיות כדורון, אלא להיות אדם, וגם לבחור נכון. במתווה הטופוגרפי שלך, לבחור נכון. יש אליהו בהר הכרמל, כן? הפסוק שם אומר, כן? אליהו אומר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? השם האלוהים לכו אחריו, יהוה בעל לכו אחריו. בדרך כלל אנחנו מבינים את זה כאיזשהו תעלול רטורי. ננסה לדחוק אותם לפינה, אומר להם, תהיו גברים, תהיו עקביים, תחליטו על מה שאתם עושים ותלכו על זה. הוא לא באמת מתכוון שהם ילכו אחרי הבעל, זה רק תעלול כזה כדי להבין, לגרום להם לחזור לקדוש ברוך הוא. אני קורא את זה כפשוטו. אתם באמת מאמינים בבעל, אז תלכו על זה. אבל אתם סתם כלומניקים, אתם אפילו לא אפיקורסים, אתם סתם כלומניקים. אתם הולכים כל פעם, כמו שהגששים אומרים, אני הלכתי לא עם אבא, לא עם אמא, אני הלכתי עם החבר'ה. אוקיי? אומרת, מה? עם החבר'ה. כל פעם איפה שהרוח לקחה אותי, אני לא, אין לי לא את הכיוון הזה ולא את הכיוון הזה, מה שהרוח יושב על הגדר. אוקיי? מה שאליהו בעצם אומר להם, תראו, לבחור בבעל ולעבוד את הבעל זה רע מאוד, אבל לא לבחור זה עוד יותר גרוע. תהיו בוחרים ותבחרו בבעל, בסדר, אז בחרתם בבעל, כי זה מה שאתם חושבים. אבל תהיו בוחרים. לא לבחור זה סתם להיות כלומניק, זה להיות כדורון.
זה בגלל הרמב״ם שאומר שאסור לנביא לעודד עבודה זרה.
מה? הוא לא מעודד עבודה זרה.
מישהו
אומר, לעבוד עבודה זרה. הוא לא אומר להם לעבוד עבודה זרה, הוא אומר להם לעשות את מה שהם חושבים. נכון? לא, הוא אומר להם, אם זה מה שאתם חושבים, אז תלכו על זה, אבל אתם כלומניקים. אתם לא עושים אפילו את זה. גם לבעל אתם לא עובדים באופן עקבי. למה לא? להפך, אני חושב שהוא צריך להגיד להם את זה. וגם למחנך, לחניכים שלו, גם. אני חושב שכשבן אדם... אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאם בן אדם יצא שומר תורה ומצוות, הילד שלי, התלמיד שלי, אז הצלחתי. ואם הוא נטש, אז נכשלתי. זה לא תמונה כל כך פשוטה. בעיניי, אם מישהו נטש כי הוא החליט שהוא לא מאמין בזה, יש בזה מידה של הצלחה. אני לא מסכים עם ההחלטה שלו, אבל הוא החליט. זאת אומרת, נוצר פה בן אדם שמחליט על דרכו, זאת הצלחה, לא מלאה. את הקומה הראשונה הוא עבר, הוא לא כדורון. נכון שבקומה השנייה, כבן אדם, הוא בחר לא נכון בעיניי. אוקיי. אבל יש מישהו שנשאר מחויב לתורה ומצוות סתם כי זה, כן, זה אזור הנוחות שלו. זאת אומרת, לא, אין לו, הוא כדורון, ובמקרה אצלו, העמק זה לכיוון של התורה ומצוות, וההר זה לכיוון ה... כי לפעמים קשה לעשות את השינוי הזה. זאת לא הצלחה בעיניי כל כך גדולה. ממש לא. אני חושב שאפילו הרבה יותר משמעותי, האם אתה בוחר או לא, מאשר השאלה מה אתה בוחר. כי אם אתה לא בוחר, אז מה אכפת לי מה אתה עושה? זה חסר כל חשיבות מה שאתה עושה, הן לפה והן לשם. אז הנקודה הזאת זה בעצם אומרת ש יש בפני האדם דילמה, קודם כל האם להיות בוחר, לפני הדילמה של במה לבחור. האם להחזיק את המושכות בידיים, ואחרי זה לראות לאיפה לקחת את הסוסים. אבל קודם כל האם בכלל להחזיק את המושכות בידיים שלי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שזה נותן לנו כיוון להבין את הבעיה של חושת הרצון. וכאן אמרתי, אני טיפה מתלבט, זה תמיד ככה חוזר לי כל הזמן, אני רצו ושוב עם זה. אז תחשבו, אני לא יודע, תחליטו אתם. הטענה שלי היא הבאה, אתם זוכרים את ההינדיק, דיברתי על ההינדיק בפעם הקודמת, זה על זה, על בן אדם שחי בשניות תודעתית בעצם, הוא, כן, הוא... חושב כביכול שהוא תרנגול הודו, אבל בפנים בפנים הוא יודע שהוא בעצם בן אדם, אוקיי? עכשיו, הטענה בעצם, מה שהסברתי שם, זה שהאדם בונה לעצמו כל מיני תיאוריות שיצדיקו מבחינתו את מה שהוא עושה, למרות שבפנים בפנים הוא מבין שהתיאוריות האלה לא נכונות. אבל כאלה אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא נעשה משהו שעל פניו ברור שהוא לא נכון, שהוא מרושע, אנחנו נסביר לעצמנו באלף צורות למה בעצם זה הדבר כן נכון. ונבנה לעצמנו תיאוריות, אני נזכר בדיוק, כשהייתי בגוש, אז לא למדתי כלום. סיפרתי את זה? אוקיי, אז בדיוק, זה בהקשר הזה אני תמיד... די הרבה, עד שעזבתי בסוף, אבל פיתחתי תיאוריות, כן, הסברתי, סיפרתי לכם. זה בדיוק, זה תמיד מלווה אותי, העניין הזה של התיאוריה הזאת, שכאילו היום אני מסתכל על זה, אני אומר, מה קרה לך, כאילו, מה... אתה באמת חשבת זה נכון? לא, גם אז ידעתי זה לא נכון, אבל זה היה תיאוריה נהדרת, וסתם היה נחמד גם להתעלל בחבר'ה, ומעבר לזה גם הייתי צריך איזושהי הצדקה לעשות את מה שאני עושה. בן אדם לא עושה סתם משהו שעל פניו ברור שהוא לא נכון גם בעיניו. אתה בונה לעצמך איזשהו סוג של הצדקה, אוקיי? אז הטענה בסופו של דבר, וזה אמרתי, אז כן, קופין אותו עד שהוא מה רוצה, אני דיברנו על זה. מה שאני רוצה לטעון זה ככה, אם בן אדם עומד לחתו, אם בן אדם חוטא, איך קורה חולשת הרצון? זה מה ששאלתי בתחילת השיעור. התשובה שאני מציע, זה שהבן אדם בעצם בונה לעצמו תיאוריה, שעל פי הזה באמת מה שהוא חושב. עכשיו, בתוכו פנימה, הוא מבין שזה לא נכון. אבל הוא חי בתוך איזושהי תודעה, ולאט לאט הוא ממש משתכנע, זה התיאוריה שלי, כן, זה מה שאני חושב, ברור, וכולי וכולי. בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שאני שומט את המושכות מהידיים. אני לא מחליט לרצוח. אני מחליט להפסיק את השליטה. אני כבר לא לוקח שליטה, הנסיבות ייקחו אותי לרצוח או לגנוב, או אני לא יודע מה, לעשות כל מיני דברים שאני עצמי חושב שהם לא נכונים. ואז מה שקורה, זה שכאשר אני עושה את הפעולה הזאת, אי אפשר להגיד שאני עשיתי משהו שאני עצמי חושב שהוא לא נכון. אפשר להגיד, אבל זה יותר מורכב מזה. זה משהו שאני עצמי יודע בתוך תוכי אי שם עמוק שהוא לא נכון. אבל בניתי לעצמי איזשהו סוג של תיאוריה שזה כן נכון, ולכן בעצם הכל בסדר. זו הצורה שבה אני שומט את המושכות. בן אדם, תחשבו על בן אדם שמחליט להשתכר ואז יוצא לנהוג. אוקיי? עכשיו רואים באדם הזה אחראי לכל מה שקורה אחר כך. למרות שכשהוא היה שיקור, כמובן לא הייתה לו שליטה על ההגה. נכון? ושיקורים אחרים שלא קרה להם כלום, הם לא דרסו אף אחד, הלך להם מזל והם לא דרסו אף אחד. אף אחד לא תובע אותם, אם לא תפסו אותם. אף אחד לא תובע אותם, הכל בסדר. אבל אם הוא דרס מישהו, אז הוא לא נתבע על זה שהוא היה שיקור. הוא נתבע על רצח. למה? כי כשאתה שתית, אז אתה היית צריך לצפות ולהיות אחראי לתוצאות שעומדות להגיע כתוצאה מזה. כל התוצאות שקורות אחר כך נחשבות כמשהו שאתה אחראי לו. עכשיו, אי אפשר להגיד שאני החלטתי לרצוח. אף אחד כזה לא החליט לרצוח, כן, זה ברור. מה כן הוא החליט? לשמוט את המושכות. הנה, אוקיי, אני שותה, מה שיקרה יקרה, אני מאוד מקווה שלא יקרה שום דבר. אם הוא היה פיקח ובלי היצרים, הייתי אומר לו, שמע, אבל יש סיכוי שכן יקרה, אתה לוקח פה סיכון מטורף. כן, בדיוק זה לחבוט את את מרכז השליטה אצלו בראש, להפוך לכדורון, לשמוט את המושכות, ומה שיצא יצא, אופ, ויצא שהרגתי מישהו. אז מה אני מרוויח מהתיאור הזה? מה שאני מרוויח מהתיאור הזה, הרי אנחנו ננו שם, בעיה של חולשת הרצון, אנחנו ננו בין שני כתבים ששניהם לא אפשריים. מצד אחד, לא ייתכן שמה שעשיתי, זה לא מה שחשבתי. למה עשיתי את זה אם חשבתי שכך לא נכון לעשות? מצד שני, מה תגיד? שאולי משהו קפה אותי לעשות את זה, הייתי אנוס, אבל על זה לא צריך לעשות תשובה. אין לי אחריות למה שאני עושה, כי הייתי כפוי, נכון? אני מנסה להציע מודל שבו אני יכול לעשות משהו שאני עצמי חושב שהוא לא נכון, ואני לא כפוי, יש עליי אחריות, ובכל זאת עשיתי את זה. איך זה קורה? אני לא החלטתי לרצוח, בן אדם לא מחליט לרצוח אם הוא חושב שאסור לרצוח. בטח לא בזוועות כמו רצח, כן? אולי בדברים קטנים, אבל בזוועות כאלה, בן אדם לא עושה משהו כשהוא ברור לו שזה דבר מאוד מרושע ולא לא, לא ראוי לעשות אותו. אוקיי? אבל מה שהוא כן יכול לעשות זה להחליט לשתות לפני הנהיגה. עובדה, איננו הרות, הרבה אנשים מחליטים את זה. הם יודעים שיכולות להיות תוצאות כאלה, אבל הם מדחיקים את זה. בונים לעצמם, לא, לי זה לא יקרה, תיאוריות כאלה, תיאוריות אחרות, הם יודעים בתוכם פנימה שהעסק הזה כן יכול לקרות, אבל הדרך שהם מתקדמים, זה בעצם להגיד, אוקיי, אני כרגע שותה. מה שיקרה אחר כך, אני מקווה שלא יקרה שום דבר. אבל כן קרה, בסוף כן קרה, אז מצד אחד, אי אפשר להגיד שאתה רצחת למרות שחשבת שאסור לרצוח. לא עשית פעולת רציחה. אתה רק שתית יין. רק שמעת את המושכות, הסוסים לקחו אותך. לא, לא אתה. אז אי אפשר להגיד שאתה עשית משהו שאתה לא רוצה. אוקיי? מצד שני, אמרתי, רגע, אבל אם עשית משהו שאתה לא רוצה, אז אין עליך אחריות. לא, לא נכון. כי לא הייתי אנוס. בגלל שבסופו של דבר, האחריות על שמיטת המושכות היא עליי. אני החלטתי לשמוט את המושכות. או לשתות יין. בדיוק. ויש עליי אחריות, המעשה הראשון הוא רק לשתות, זה לא מעשה שאותו אני חושב שאסור לעשות, יכולות להיות לו השלכות בעייתיות, אבל המעשה מצד, אני רק התכוונתי לשתות. עכשיו, הלשתות הזה זה לשמוט את המושכות. אתה מבין שברגע שאתה שומט את המושכות, הסוסים יכולים לקחת אותך לרצוח. כן, אבל אני רק שומט את המושכות, אני לא חושב על השלב הבא. עכשיו, וזה כן יכול לקרות, אני חושב שבחוויה שלנו אנחנו יודעים שזה יכול לקרות. ולכן אני אומר בעצם תהליך שבו בן אדם חוטא, או אני חושב שבדרך כלל זה המצב, זה לא תהליך שבו הוא באופן מאוד ברור עושה משהו שהוא עצמו חושב שלא נכון לעשות. זה לא מה שקורה. אלא מאי? הוא מחבא את מתג השליטה. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, אני עכשיו, אני ישן עכשיו. לא יודע, אני שיקור או שותה יין עכשיו. אני מבין מה יכול לקרות בעקבות זה, אבל אני איכשהו מתעלם מזה. אני בנת איזושהי תיאוריה שזה לא יקרה, או לא, אני מתעלם מזה. אז קיביתי את השליטה, הפכתי לכדורון. מכאן והעלה, המתווה הטופוגרפי רצח, לא אני. אני רק כדורון. אוקיי? המתווה הטופוגרפי הכתיב את מה שאני אעשה. אז אני אומר, אז מצד אחד, אני לא עשיתי את מה שאני לא חושב, המתווה לקח אותי. אבל מצד שני, יש עליי אחריות. זה לא נכון שמשהו לקח אותי ואני אנוס, ולכן אין עליי אחריות ולא צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה על זה שהחלטתי לא להיות בוחר. לא על הרצח. אז זה שהחלטתי לא להיות בוחר, אני צריך לעשות תשובה. כי בדרך כלל כשאני רוצח, זה בגלל שוויתרתי על על האופציה שלי לבחור, על היכולת שלי לבחור. כן. ברור שלי לראות מישהו בראש.
אז איך אני יכול היה להגיד, להעדיף, להחליט לא להיות עתיד, להחליט ככה עתידית?
לא אמרתי להחליט. אם זה באמת מה שאתה חושב, מה זה כאן להחליט? זה באמת מה שאתה חושב, אז אתה עושה את מה שאתה חושב. זה נקודה לזכותו של האדם, שהוא עושה את מה שהוא חושב, הוא אדם ריבוני.
לא,
אם הוא חושב שלרצוח זה נכון, אז בסדר, אז הוא חושב ככה, אני חושב שזה מעשה זוועה, אבל הוא לשיטתו, מה אני יכול לעשות? מה זה יותר בסדר? כשאני שופט בן אדם, אני תמיד שופט אותו לשיטתו, לא לשיטתי. לשפוט בן אדם לשיטתי זו טעות. אני תמיד שופט אותו לשיטתו. עכשיו, אם באמת הוא מאמין בזה או לא, אני לא תמיד יכול לדעת, אני לא יודע מה בליבו של האדם. אבל הוא יצוי, ארבע אליהו הנביא ואמר לי, האיש הזה באמת ובתמים מאמין שנכון לרצוח. אין לי שום בעיה איתו, חוץ מזה שצריך להתגונן מפניו. הייתי שם אותו בכלא כמגננה, אבל לא, אין לי שום בעיה עם ההתנהלות שלו, הוא עשה את מה שהוא חושב. יש אמת אובייקטיבית, אבל השיפוט לא נקבע לפי האמת האובייקטיבית. השיפוט הוא אמור להיות סובייקטיבי. כי כשאתה שופט את הבן אדם, אתה צריך לשפוט אותו מה הוא עשה מתוך המשקפיים שלו באותו רגע. אני לא אומר שהוא צודק, אני אומר שהוא לא, שהוא צדיק, לא שהוא צודק, או שהוא לא רשע, אוקיי? זה, אני לא אומר שהוא צודק, הוא ממש לא צודק. בסדר? אז בקיצור, למה אני אמרתי שאני מתלבט בפתרון הזה לחולשת הרצון? כי כמובן אפשר עכשיו לשאול את השאלה על ההחלטה האם להיות בוחר. על ההחלטה האם להיות בוחר, אני יכול לשאול את אותה שאלה. למה החלטת להיות בוחר? כי אתה העדפת לא להיות בוחר, נכון? אה, לא, אתה היית חלש רק, לכן לא היית בוחר? עוד פעם, בעת חולשת הרצון, אבל הפעם לא על המעשה, אלא על ההחלטה האם להיות בוחר. אז לכאורה לא הרווחתי שום דבר. אבל זה לא נכון, לא הרווחתי שום דבר. אני אומר, זה הרצוע השוב שלי. אני תמיד, אני מתנדד בין זה כל הזמן. כי כשהחלטתי לא להיות בוחר, זה כשלעצמו לא דבר בעייתי. אז זה כן יכול לקרות. זאת אומרת, פה אני כן יכול להחליט לא להיות בוחר, ואני בונה על זה שלא יקרה כלום, אני משלה את עצמי באיזושהי צורה. זה לא אותו דבר כמו להחליט לרצוח, שאני חושב שלרצוח זה זוועה. אני מחליט לא להיות בוחר. ובאמת, זה לא זוועה לא להיות בוחר. הזוועה זה מה יכול לקרות בעקבות זה. אבל את זה לא חשבתי, לא, לא, אם הייתי חושב את זה, לא הייתי עושה את זה, זה ברור. אני הדחקתי את זה, אני לא מכרתי לעצמי את זה, לא, כשזה לא יכול לקרות, או לא יקרה, או משהו כזה, או לוקח את הסיכון שזה יקרה, או משהו כזה. לכן, אני אומר עוד פעם, עקרונית השאלה קיימת גם לגבי ההחלטה האם לבחור או לא לבחור. אבל אני חושב שכיוון שלא לבחור, זאת לא החלטה שהיא רעה מחמת עצמה. היא רעה בגלל ההשלכות שיקרו ממנה, אבל היא לא רעה מחמת עצמה. אז פה כן יכול להיות מצב שהבן אדם מחליט לא לבחור. בלי לשים לב לדברים שיקרו אחר כך. אבל קרו אחר כך דברים, והוא אחראי למעשים האלה. אז עוד פעם, זה ההצעה שלי לבעיה של חולשת הרצון. אני לא מכיר פתרון אחר לבעיה הזאת, ומצד שני, אני משוכנע שיש מצב כזה של חולשת הרצון. אני לא מוכן לוותר על ההנחה שיש מצב כזה חולשת הרצון, מלא שכל אחד מאיתנו חווה את זה בצורה מאוד אינטימית. את העניין הזה שלפעמים אנחנו עשינו את משהו שאנחנו לא רצינו. ואני חושב שזה בדרך כלל מגיע כשאנחנו בעצם מכסים מעצמנו את זה שאנחנו לא רוצים. אנחנו בונים לעצמנו איזושהי תיאוריה שממסכת את העניין הזה. אנחנו מחבים בעצם את השליטה. אנחנו לא נותנים, אנחנו נותנים לעסק הזה. זה מזכיר לי, פעם כשהייתי ילד, אז אבא שלי לקח אותי לטכניון לשחק עם איזה אומן שחמט. הייתי משחק שח. אז הוא לקח אותי לשחק עם איזה אומן שהיה שם, כמובן כיסח אותי בלי עיניים עצומות, אבל הוא המליץ לי לשחק מול עצמי, בתור אימון, לשחק מול עצמך, כי כשאתה משחק מול עצמך, אתה יודע בדיוק מה התוכניות של היריב, אז אתה לא יכול לבנות, אתה לא יכול לבנות על טעויות שלו, אתה חייב לעשות תוכנית שיכולה לאלץ אותו, שצריכה לאלץ אותו להפסיד, נכון? כי אם אתה בונה על זה שהוא יעשה טעות, כי הוא ידע את התוכנית שלך, הוא לא יעשה את הטעות. כן? תמיד שאלו אותי אחרי זה מי ניצח. אבל זה...
אבל אם יש שילוט, אז הוא ידע לא להגיע למצב של האינסטיטל.
שאלה כמה צעדים קדימה אתה מצליח לחשוב, אבל אני מכינה מן.
לא, אם אתה מצליח לחשוב חמש צעדים קדימה, אז גם אתה השני מצליח לחשוב חמש צעדים קדימה, אז אתה תדע לא להיכנס
לחמש צעדים קדימה. לא, השאלה, האם אתה יכול לאלץ אותו? בכל שלב הוא לא יכול לא להיכנס למצב הזה. זה התוכנית היפה. נגיד שאנחנו מצליחים להגיע עד טווח של חמישה צעדים קדימה, האם אני יכול לבנות עכשיו תוכנית שלא יעזור לך שום דבר, תוך חמישה צעדים אתה מגיע למצב שאתה תפסיד?
אבל
שוב,
זה לא משהו שאתה יכול לתכנן, זה משהו שאתה פשוט צריך להגיע אליו.
לא, למה? אני מתכנן. אני יודע שאם אני הולך לפה, יש לך כמה אפשרויות, אף אחת מהן לא תעזור לך, כי יש לי מענה.
אבל
היום
במלכודת בשחמט זה, אני מאוד מקווה שבצד הבא הוא יעשה את זה, כי אם הוא יעשה את זה,
הוא
נכנס למלכודת.
לא, לא.
זה בדרך
כלל של מלכודת בשחמט. לא, לא. המלכודת זה, זאת מלכודת שבנויה על טעות של השני. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על להכריח אותו להיכנס למלכודת. אין לו אופציה אחרת. זה טקטיקה כל כך מבריקה שאין לו שום, כל מענה, יש לי איזה מענה אחר שיאלץ אותו בסוף להיכנס או למלכודת הזאת או לזאת, אבל זה מוכתב. זה קצת קשור למשפט צרמלו, תורת המשחקים שמכירים. יש במשפט בתורת המשחקים שכל המשחקים שדומים לשחמט, לא משנה, יש להם איזו תכונה כמו שחמט, אז או שהלבן מנצח, או שהשחור מנצח, או שתיקו. זה המשפט. עכשיו, זה נשמע טריוויאלי, אבל זה ממש לא טריוויאלי. העיקרון הוא שבמשפט, במשחק הזה מובנה ניצחון של השחור, או מובנה ניצחון של הלבן, יש הבנייה, יש תוצאה. אם אתה תשחק באסטרטגיה אופטימלית, יש תוצאה אחת שמוכתבת מראש. אנחנו לא יודעים מהי, זה מורכב, אבל יש רק אחת מהן. זה משפט לא טריוויאלי. זה לא ברור שבכל משחק יכול להיות או שהשחור ינצח או שהלבן ינצח או שתיקו. הטענה היא שישנה אסטרטגיה, שהאסטרטגיה הזאת יכולה לכפות תוצאה מראש. מהי התוצאה אחת מהשלוש האלה שאני לא יודע איזה מהם, אבל בכל המשחקים, לא משנה מי היריב שלי, יש לי אסטרטגיה כזאת, נגיד אם התשובה היא שהלבן מנצח, אז בכל המשחקים, אם אני משתמש באסטרטגיה הזאת, אני אנצח את השחור. או להפך, לא משנה נגד מי.
מלחמה, סבור כזה. המשחק מלחמה.
לא מתגר.
המשחק של ילדים.
קלפים כזה, כן?
כל אחד הופך, הגבוה יותר ניצח.
אוקיי, זה מזל שם, זה לא... בסדר, לא, אני מדבר על... כן. אז זה קצת, מה שאמרת קודם, קצת קשור לזה, כי פה אתה רואה, המשפט הזה בעצם אומר, שישנה אסטרטגיה, למשל אם אני לבן, שלא יעזור לך מה שאתה תעשה, אתה תפסיד בסוף. עכשיו, אני מדבר רק על טווח של חמישה מהלכים, לא כל המשחק, כי זה אנחנו לא יודעים, אין להם, אף אחד עוד לא מצא את האסטרטגיה הזאת היום, רק יש משפט שהיא קיימת, זה הכל, משפט לא קונסטרוקטיבי. איך הגענו לכל זה? טוב, לא זוכר כבר. אז בקיצור, אז הטענה שאני רוצה לטעון זה שחולשה, כן יכול להיות מצב של חולשת הרצון, וזה מצב שבו בעצם הבן אדם הופך את עצמו זמנית לכדורון. זה הכל. ולכן הייתי חלש במובן הזה שלא שמרתי על שליטה מלאה כל הזמן. לא שמרתי את המושכות כל הזמן ביד שלי, הרשיתי לעצמי מדי פעם לשמוט אותן. אוקיי? מה? שהפכת
לי די כמו כדורון?
כן. אוקיי? אם הנסיבות שבתוכן הם פועלים, הם אחרות. אם הנסיבות הם אותן נסיבות, ואתה בלי משכות כדורונים, כל הכדורונים מגיעים לכל מקום. כן, אז אימא, בגלל שהמפה היא שונה. כן. לא, ברור שגם בלי בחירה לא כל בני אדם מתנהגים אותו דבר. זה ברור. כל אחד יש השפעות אחרות, יש סביבה אחרת שבתוכה הוא פועל. עם בחירה בוודאי שלא כל אחד ינהג אותו דבר, זה קל וחומר. טוב, אני רוצה רגע לראות את זה. יש פרק מעניין בספר התניא, פרק ט'. טוב, תראו פה בספר התניא, אומר ככה, והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל, ובלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם. הוא כתיב כי הדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב, ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף, וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן. כמו שאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. אך מקום משכן נפש האלוהית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם. כמו שכתוב, לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה. מה הוא בעצם מתאר כאן? יש... בתמונה של בעל התניא יש נפש אלוהית ונפש בהמית. הנפש הבהמית, שהיא מקליפת נוגה, עוד רגע אני אסביר מה זה, היא נמצאת, במוקד שלה זה בלב, בחלל השמאלי, ומשם היא מתפשטת לכל הגוף, כולל המוח. והנפש האלוהית, מקורה הוא במוח, ומשם היא מתפשטת לכל האיברים, כולל בלב, בחלל הימני במקרה הזה. אז בעצם יוצא שגם הנפש הבהמית וגם הנפש האלוהית נמצאות בכל הגוף. כל הגוף האסטרלי, כן, כל הנפש, זה לא כל הגוף הפיזי, אוקיי? אז מה בעצם ההבדל ביניהם? השאלה איפה המוקד? הנפש האלוהית, המוקד שלה זה בראש, ומשם היא מתפשטת ללב. הנפש הבהמית, המוקד שלה הוא בלב, ומשם היא מתפשטת לראש. מה זה בעצם אומר הדבר הזה? תראו, יש, כשאנחנו מסתכלים, כן, כשהגננת מספרת לנו על הבחירה בין טוב לבין רע, אז היא אומרת בעצם יש לנו יצר טוב ויש לנו יצר רע, והם נאבקים ביניהם והשאלה מי ינצח. אבל זה תיאור אבסורדי. זה תיאור אבסורדי בגלל שהשאלה היא איפה אני בכל הסיפור הזה. את היצרים ילחמו ביניהם ואחד מהם ינצח, מה זה קשור אליי? הנפש, היצר הטוב והיצר הרע זה איזשהם דברים שמסתובבים בתוכי, הם כנראה לא בשליטתי. אם אחד זה ינצח או שזה ינצח, זה נראה כמו משהו שהוא קורה מאליו. דטרמיניסטית אפילו הייתי אומר. למה זה קשור אליי? למה אם היצר הטוב שלי יותר גדול אז אני אדם טוב? פשוט ככה אני, כך נבראתי. למה היצרים לא יכולים לקבוע את המעמד הרוחני שלי, את השיפוט שמגיע לי? לכן בעל התניא בעצם אומר, זה עובד הפוך. המאבק הוא לא, נקרא לזה, בין צד ימין לצד שמאל, בין טוב לבין רע, אלא בין מעלה למטה. מה הכוונה? אז הוא אומר, נפש הבהמית היא מקליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? יש בקבלה יש ארבע קליפות. שלוש קליפות הן רע לגמרי, וקליפת נוגה זה רע מעורב בטוב. בסדר, זה ככה זה עובד, וזה הנחש. קליפת נוגה זה משחה דחיביה, זה אור הנחש, שהוא הטיל את זוהמתו, לתוך האדם.
נוגה אצל, אני סתירה לי על הצד הנקבל, לא שאתה יכול לקחת את זה או לקודש או לכל, האכילה שלך.
אוקיי, עוד רגע נראה, כן, אבל הטענה היא שזה בעצם ה... המעורב בטוב וברע, וזה מה שנקרא נפש בהמית, זה ממש חדכי, האור הנחש, הוא הטיל את זוהמתו לתוך אדם וחווה וכולי, ובסופו של דבר גרם להם לחטוא. וזה נמצא בלב בחלל השמאלי, ומשם הוא עולה למעלה. והמוח זה משכן הנפש האלוהית. זאת אומרת שבנפש הבהמית יש רע וטוב מעורבים. הנפש הבהמית זה לא רע. הנפש הבהמית יש בה גם רע וגם טוב. אז מה כן מגדיר אותה? אני חושב שהמשכנה נמצא בלב, פירוש הדבר, שמה שמגדיר אותה זה שהטוב והרע שם זה טוב ורע יצריים. זה יצר טוב ויצר רע. שני היצרים שייכים לנפש הבהמית. הנפש הבהמית זה הסוסים. יש לי יצרים, יצר טוב, יצר רע, הם יכולים לקחת אותי. אגב, אם אני שומט את המושכות, והסוסים לוקחים אותי לאיזשהו מקום, יכולים לקחת אותי גם לעשות דברים נהדרים, אם במקרה הם ירצו ללכת למקומות האלה. זה לא תלוי בי, מה שהסוסים יעשו, יעשו. אבל אני בלי שליטה. זאת אומרת, הנפש הבהמית זה המימד היצרי של האדם. שהמימד היצרי זה גם יצר טוב וגם יצר רע. ולהתנהל על פי יצר או טוב או רע, זאת התנהלות בעייתית. כי זה בעצם אומר, אני נותן לסוסים למשוך אותי. היצרים לוקחים אותי. שנייה אחת, הנפש האלוהית זה אנטיתזה. מה זה אומר? שפה לא הלב מנהל את העניין, אלא הראש מנהל את העניין. זה מתחיל למעלה. עכשיו יכול להיות גם פה אולי טוב ורע. אבל אני שומר את השליטה אצלי. אני לא נותן ליצרים להוביל אותי, אלא אני שומר את השליטה אצלי. והמאבק בין הנפש הבהמית לנפש האלוהית הוא לא מאבק בין טוב לרע. הוא מאבק בין שליטה לאי שליטה. הנפש הבהמית זה בעצם, הנפש האלוקית זה בעצם אומר, אני בן אדם. הנפש הבהמית זה אומר, אני כדורון. לאיפה שהנסיבות ייקחו אותי, ייקחו אותי. והמאבק הוא בשאלה אם יש לי שליטה, לא אם אני אעשה טוב או אעשה רע. אגב, בדרך כלל כשיש לי שליטה, אני גם אעשה טוב. כי למה שאני אעשה רע? בן אדם לא, בדרך כלל לא יעשה משהו שרע גם בעיניו. לפעמים כן, אם האינטרס גובר וכו', כי הוא רוצה את זה וכו'. כל עוד המושכות בידו, הוא תמיד עושה את מה שהוא רוצה, אנחנו זוכרים. רק מה שהוא רוצה יכול להיות גם ערכים וגם אינטרסים. אוקיי? זה כמובן. אבל בסופו של דבר, אם יש משהו שהוא באמת מאוד רע, בדרך כלל בן אדם שהוא לא כדורון, שהוא כן נמצא במצב של שליטה, שהוא בוחר, הוא לא יעשה את זה. אבל בן אדם שעושה משהו רע, זה בדרך כלל שהוא קיבה את השליטה שלו, הוא הפך את עצמו לכדורון. אז הוא עושה משהו רע, מה שדיברנו קודם. ולכן זה בעצם מצב של נפש בהמית. לעומת מצב של נפש אלוקית, וזה המאבק. עכשיו, מה שמעניין זה, שכל אחת מהנפשות נמצאות גם בלב וגם במוח. שתיהן. ההבדל הוא רק בשאלה, מה הקטר ומה הקרון. בנפש האלוהית היא יוצאת מהמוח ומתפשטת ללב. המוח זה הקטר והלב זה הקרון. בסדר? הוא נמשך אחרי הקטר. בנפש הבהמית זה עובד הפוך. הקטר זה הלב והקרון זה המוח. אבל אצל שניהם, לכן זה, המאבק הוא לא בין טוב לרע, והוא גם לא בין חוכמה לטיפשות. גם לא זה. זאת אומרת, יכולים להיות חכמים וטיפשים, יכולים להיות טובים ורעים, השאלה אם אתה שומר את השליטה אצלך או לא. זה תלוי לא בלב, במידות, וגם לא בדעת, כאילו במוח, זה תלוי ברצון. השאלה אם אתה מחליט מה אתה רוצה, וזה מה שאתה עושה, השליטה היא אצלך, או שלא. זה המאבק בין נפש בהמית לבין נפש אלוהית, וזה מה שהוא אומר, אחי נקטיב, לאומי לאומי יאמץ, כי הרב הגוף נקרא עיר קטנה, וכמו ששני מלאכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לחופשה ולמלוך עליה, דיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו שרים למשמעתו, בכל אשר יגזור עליהם, כך שתי הנפשות, האלוהית והחיונית הבהמית, שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו, שהאלוהית חפצה ורצונה שתהיה לבדה מושלת עליו ומנהיגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה. וכולי, וגם הנפש הבהמית בעצם, כל אחד מהם רוצה שליטה על הכל. אז המאבק הוא על כל הקופה, על כל הכוחות הנפשיים שלנו. אבל מה באמת ההבדל בנפש בהמית לנפש אלוהית, זה בשאלה מי יוביל. האם המוח מוביל את הלב או הלב מוביל את המוח. אבל בסוף בסוף, גם בהתנהלות של נפש בהמית וגם בהתנהלות של נפש אלוהית, יש גם לב וגם מוח. כל אחד מהאנשים, זה לא טיפשים מול חכמים. זה גם לא רעים מול טובים. זה בוחרים מול כדורונים. זה בעצם המאבק. עכשיו, מה משמעות העניין של הנפש הבהמית, שזה נתחיל עם הנפש האלוהית. הנפש האלוהית זה מתחיל במוח, ורותם את הלב לשירותו. נכון? המוח מוביל ורותם את הלב. זה, אני חושב שדי קל להבין. מה קורה שם? הבן אדם בעצם מחליט בראש מה הוא רוצה. מה הערכים שלו, איך הוא רוצה להתנהל וכו', והוא משתמש בלב כמשהו שיכול לסייע לו בזה, הוא יוצר הזדהות נפשית, רגשית או מה שלא יהיה, והלב יכול לעזור לו לממש את מה שהמוח החליט לעשות, אבל המוח מכתיב מה אנחנו נעשה? מה היו הערכים שלנו? מה נרצה? איך נתנהל וכו'. אפשר להשתמש ברגשות, בלב, בדברים האמוציונליים, אפילו ביצרים, בשני יצריך. כן, יצר טוב ויצר רע, בכל לבבך, כן, בשני יצריך. אפשר להשתמש גם ביצר הרע כדי לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. כן, מי שהחליט שהוא רוצה ללמוד תורה, שישתמש ביצר הכבוד, כי יצר הכבוד יעזור לו, ייתן לו דרבון יותר ללמוד תורה. אז זה לעבוד בשני יצריך, אתה משתמש ביצרים כדי ללכת בכיוון שעליו החלטת. אז יש שם גם לב, יש שם גם יצרים, אבל הם משרתים את ההחלטה, את המוח. מה קורה במצב ההפוך בנפש בהמית? בנפש בהמית מה שקורה זה בדיוק האינדי. מה זאת אומרת? הלב בעצם מחליט מה הוא רוצה. היצר מחליט מה הוא רוצה. לפעמים טוב, לפעמים רע אגב. יצרים יש לנו לשני הכיוונים. יש יצר טוב, יש יצר רע. מאוד נעים לנו לעשות דברים טובים. המוח משמש את הלב, משרת את הלב לצרכיו. מה זאת אומרת? אני בונה תיאוריה אינטלקטואלית שעוזרת לי ללכת בדרך שהיצר שלי החליט ללכת. אוקיי? אז זה לא שאני טיפש, אני יכול להיות גאון אינטלקטואלי, והתיאוריה שלי יכולה להיות מבריקה. אבל התיאוריה באה אחרי שסימנתי את המטרה. זאת אומרת, אחרי שסימנתי לאן אני רוצה להגיע, התיאוריה מאפשרת לי להתנהל כך. זה בדיוק המקרה של האינדיק וכל מה שדיברנו קודם, שאמרתי שבן אדם בונה לעצמו איזשהו סוג של תיאוריה, ואת זה הוא עושה עם השכל. אבל הוא בונה אותה דה פקטו, כדי שבסוף בסוף מה שהיא תגיד לו זה לעשות את מה שהיצר שלו רוצה לעשות. אוקיי? זה התנהלות של נפש בהמית. האינדיק, הנסיך הזה של האינדיק, הבן המלך הזה של האינדיק, בעצם מתנהל בהתנהלות של נפש בהמית. זה כאילו הנקודה שמה. ומה שנדרש מאיתנו לעשות, זה להתנהל בהתנהלות של נפש אלוהית. מה זה אומר? עדיין יש יצרים ויש לב ויש הכל. אבל צריך שהשליטה תהיה אצלנו. אנחנו נחליט מה נכון, מה אנחנו רוצים לעשות, ונרתום את כוחות הנפש שלנו, הגבוהים והנמוכים והכל, לטובת המטרה הזאת. הלב משרת את המוח ולא המוח, ולא המוח את הלב. יש, שמעתי פעם איזו בדיחה מדוב סדן, הוא היה חוקר ספרות באוניברסיטה העברית, אז הוא אמר, שלמה ניסן פעם סיפר את זה ברדיו בשמו, הוא אמר שהאיש הבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה כנראה אוטופד יהודי. זאת אומרת, למה יהודי? זה ברור, כי מי שעושה מהפכה בעולם בדרך כלל הוא יהודי, אבל למה אוטופד? אז הוא אומר, כי היהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם היה פעם אבינו, משה רבנו, לא יודע, תשתמשו בראש, שאו מרום מנכם וראו מי ברא אלה. היהודי השני שעשה מהפכה בעולם היה ישו, אמר להם הכל בלב, נכון? רחמנא ליבא בעי. היהודי השלישי שעשה מהפכה בעולם היה מרקס, שאומר הכל בבטן. הרביעי היה פרויד, שאמר שהכל מתחת לחגורה. אוקיי? הבא יהיה כנראה אוטופד. זאת אומרת, עכשיו, יש בבדיחה הזאת, אני חושב, משהו אבל מאוד אמיתי. יש איזה תהליך שאני חושב שהיום אפשר לראות אותו מאוד בבירור, של הורדת השליטה כל הזמן יותר ויותר נמוך. אנשים לא נהיים יותר טיפשים, גם לא יותר רעים. אבל השליטה, יש איזשהו חוסר אמון מוחלט בשכל, בתקופה שלנו היום. אנשים יכולים להיות מבריקים, גאונים, פילוסופים, מדענים, לא יודע מה שלא יהיה, אבל אין להם אמון בזה שהשכל יכול להוביל אותך לאמת. כן, לכיוון הנכון. ואז מעבירים את השליטה ללב או ליצרים, מתחילים לפתח כל מיני תיאוריות שמה שאני מרגיש וזה מתחבר או לא מתחבר וכל השיח המוזר הזה. הדברים האלה בעצם משקפים, כן, אתם שומעים מישהו, נגיד מישהו שראה סרט או שהיה בקונצרט או תערוכה, לא יודע בדיוק מה הוא אומר? נורא מרגש. את הסבתא שלי, מה זה עשה ללב שלך? תגיד משהו אינטליגנטי. תגיד, זה היה ככה, זה היה אחרת, זה לא יודע מה, זה היה מיוחד, הוא עשה את זה בצורה כזאת, או מורכב, כלום, מרגש ולא מרגש, וכן מרגש, מה זה מעניין אותי? הכל, הייאוש מהשכל הוא כל כך גדול, המוקד עבר כל כולו ללב, וזה לא בגלל שאנשים יהיו יותר טיפשים, להפך, לפעמים זה בגלל שהם יותר מדי חכמים, ואז עם השכל אפשר להגיע לכל מקום, ואתה מתייאש, כי אתה לא יכול באמת להגיע למסקנה הנכונה, ואז אתה אומר, אוקיי, נלך עם הלב, כן, ביטוי לעניין הזה אפשר למצוא גם בהקשרים פוליטיים. אתה רואה כתבות נגיד שרוצות לשכנע אותך להיות שמאלני, גדעון לוי. אוקיי? אז מה, לא יודע, הוא עוד כותב, אבל לא יודע. בכל אופן, אז הוא מתאר לך סיפורים קוראי לב על פלסטינאים כאלה, פלסטינאים אחרים, שבאמת סובלים סבל גדול בלי, לא עוול בכפם וכו', שזה באמת לא בסדר, זה לא צריך לקרות, אוקיי? אבל האם אתה חושב שבגלל זה אני אמור להפוך לשמאלני? למה? אולי כן, אבל תשכנע אותי, אבל אם לא, אז זה שיש פה מישהו מסכן וקראת לי את הלב, זה אומר שעכשיו אני צריך לשנות את תפיסת העולמי הפוליטית. ולהפך גם, אגב, אותו דבר, גם מצד ימין, אותה תעמולה. ואת הניסיון לרתום באמצעות הלב, לרתום את המוח שיבנה את התיאוריה שתפרנס את הלב. אתה רוצה שלא יהיו מקרים כאלה, אז תהיה שמאלני. עכשיו אנחנו נבנה תיאוריה שמאלנית, ועכשיו הכל יהיה בסדר, אני אהיה נהדר ולא יהיו כאבי בטן. אותו דבר לכיוון ההפוך, גם אם... שני הצדדים אשמים בעניין הזה, ושוב פעם, זה, הכל נובע מזה שיש איזשהו סוג של ייאוש נורא גדול משכל. אנשים לא חושבים שטיעונים שכליים יכולים להוביל אותם לאיזשהו מקום נכון יותר, משהו כזה, וזה עוד פעם לא בגלל שהם טיפשים, זה לא טיפשות, אלא זה ייאוש משכל, פשוט הורדת המוקד מהראש אל הלב, ואחרי זה לבטן ומתחת לחגורה.
כשאדם שיצא בקונצרט, ולא דיבר על המורכבות המוזיקלית של הכנר, לא חושב שהוא יותר צודק מאשר מי שאמר, וואו, היה כזה מדהים.
לא יודע מה זה נקרא צודק, אני אומר, אבל אם אתה רוצה להגיד לי משהו שיהיה מועיל, מה אכפת לי מה זה עשה לך בקורקבה? תגיד משהו אינטליגנטי, תגיד שזה ככה, שזה...
מה הדבר האינטליגנטי שאפשר להגיד?
אני לא יודע, אני לא מבין במוזיקה, אני יודע על דברים אחרים. על דברים אחרים אני יכול לנסות להגיד לך דברים אינטליגנטיים, מה שאני מבין, מה שאני לא מבין, אני לא מבין. ההתרגשות הזאת זה איזושהי אמירה כזאת נורא, לא יודע, בעיניי מתחמקת נורא. מה אכפת לי מה זה עשה לך? טוב, תסביר לי למה זה עשה לך את זה, מה המשמעות של זה? תסקרן אותי, תנסה לשכנע אותי גם כן לחוות את זה, אני מבין. כזה, מזכיר לי שראיתי פעם תוכנית, יש איזה ריאליטי של מוזיקה כזה, יש כמה כאלה, אני כבר לא זוכר ביניהם, אחד מהם היה עם שלומי שבת, שהוא היה אחד השופטים בתוכנית הזאת, ואז ישבנו עם הילדים שלנו, ראינו את התוכנית הזאת, והוא אמר שם לאחד המתחרים או המתחרות, לא זוכר, תשמע, או תשמעי, לא זוכר כבר. לא, הראש שלי אומר ככה, אבל הלב, הלב, והוא נעצר שם, ואז אני שואל אותו, אוקיי, ומה החלטת? כאילו אמרתי לחבר'ה שם, לילדים. הוא לא טרח להגיד מה, אז מה המסקנה? כי ברור שאם הראש אומר לשם והלב אומר לשם, אז הולכים עם הלב, כי זה לא צריך להגיד, זה מילים מיותרות, כן? זה היה סימון נהדר של של התופעה המעצבנת הזאת, כן? התופעה הזאת שעובר, שמעבירים את הכל לרגש ולחוויות רליגיוזיות ולחוויות כאלה ואחרות, והכל הופך להיות נורא אמוציונלי, ואתה לא יכול לדבר עם אנשים על טיעונים. זאת אומרת, זה, ועוד פעם, לא בגלל שהם טיפשים, זה בגלל שיש ייאוש משכל.
כן, אני לא אסביר אבל לוגית לאדם למה כיף בנג'י.
מה?
לא אסביר לאדם לוגית למה בנג'י.
בסדר, כי בנג'י הוא באמת לא דבר נורא מורכב, אתה עושה אותו בשביל הכיף וזהו. אבל יש...
לא, כי השכל אבל... לא באמת לא שייך לשם.
בסדר, אבל יש דבר, אבל במוזיקה ובמקומות אחרים יש מה להגיד גם במישורים האינטלקטואליים יותר. לא, יש דברים שלא, המוגעת קצפת, אני נהנה כי סתם, כי זה עושה לי טוב בבטן. אני לא צריך לתאר לאף אחד את המורכבות של ההוגה. למרות שאולי גם שם יש אומנות האפייה, אני לא יודע בדיוק מה. כן. אז כל הדברים האלה בעצם, בסך הכל מה שהם אומרים זה, שיש מלחמה נורא גדולה בין נפש בהמית לבין נפש אלוקית, ואני חושב שהעולם הולך כל הזמן יותר ויותר לכיוון של הנפש הבהמית. עוד פעם, הוא לא נהיה בהכרח יותר רע, להפך, במובנים מסוימים אפילו נהיה יותר טוב, ההתנהלות של העולם באופן כללי. אבל זה בא ממקומות של מה אני מרגיש, עם מה אני מתחבר, אתה לא יכול לדבר עם אנשים על טיעונים. זה פשוט משגע את השכל, הדבר הזה. משגע את השכל, כמובן, לא את הלב. פוליטיקלי קורקט הוא גם חלק מהתופעה הזאת, כן. יש משהו שאתה, לא משנה אם זה נכון או לא, אבל זה לא פוליטיקלי קורקט, כי מרגישים לא טוב עם זה. כן, טוב. עצור כאן. יש לנו עוד פגישה אחת ביום רביעי הבא, ומסיימים.
תודה טובה.
תודה טובה.